אז שוב ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר על כל מיני עניינים כרגיל, בעיקר על עניינים של מוסר. אבל לפני נתחיל ניתן לכם איזו בדיחה טובה. רב אחד הלך לתת דרשה, אז סידרו לו את המיקרופון, הוא יושב ככה, הוא עומד להתחיל, פתאום הוא שותק, חכים 10 דקות, רבע שעה, הוא לא מדבר מילה. פונה אליו הגבאי, אומר לו, כבוד הרב, מה קרה? הכל בסדר? אומר לו, שכחתי להביא את השיניים שלי מהבית. אומרים לו, איפה אתה גר? אנחנו מהר נלך להביא את השיניים. מה, אנחנו יושבים פה כולם כבר. אמר, לא רחוק, שלחו מישהו לכתובת, אז הלך, הביא כוס, אתם יודעים איך הזקנים שמים את השיניים בתוך הכוס, כן? אז הוא מביא עכשיו את הכוס עם השיניים, הרב הוציא את השיניים, הכניס לפה, התחיל לדרוש. עכשיו הוא דורש, 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 4 שעות רצוף, אנשים כבר, איך אומרים, מתים ללכת. פונה אליו הגבאי, אומר לו, כבוד הרב, אמרנו שעה, זה כבר 4 שעות. אומר לו, מה אני אעשה? הבאתם לי את השיניים של אשתי. אישה חייבת לדבר עם בעלה. בעל שאין לו סבלנות לדיבורים, מאוד קשה לו שיהיה לו שלום בית. אחד התפקידים של להיות בעל זה להיות פסיכולוג. ואישה יש לה הרבה מצוקות עם הילדים, עצבנו אותה בבית ספר של הילד, הילדים התחצפו, לא היה לה מספיק כסף, ביישו אותה בסופרמרקט, היא צריכה להוציא את זה על מישהו. אם בעלה יש לו סבלנות בשבילה, זה מצוין. אבל אם הוא כל הזמן אומר לה, עוד רבע שעה, אני עסוק עכשיו, תבואי עוד שעה, ואישים תלפנת ומנתק עליה, או שמתעלם, זה עניין של כמה חודשים עד שהכל יתפוצץ. מי שאין לו סבלנות, זה לא, אישה זה לא רק לחבק אותה, לנשק אותה, ליהנות ממנה, זה לא רק זה. זה אולי 5% מהניסויים. יש הרבה מטלות, חובות. זה כמו עוד ילד, יש לך 7 ילדים, עכשיו יש לך 8. כי אתה צריך הרבה תשומת לב לתת לאשתך. חגים, מתנות, עזרה בבית. זה כל זה מהתורה, אני אומר לכם. אני לא איזה פסיכולוגי מהאוניברסיטה העברית, שעכשיו נותן לכם השתלמות בחיי הנישואים. כל זה דברים ברורים שכתובים בחז"ל, בתורה, בגמרא, בזוהר. הזכרתי ביישו אותה בסופרמרקט. יש איזה אדם אחד הלך לסופרמרקט בארץ, הוא שם כמה פריטים בעגלה, פתאום פונה אליו הקצין הבטחה, באו איזה 2 אנשי הבטחה, בוא איתנו בבקשה למשרד. לוקחים אותו למשרד של המנהל, אומרים לו, אדוני, אנחנו עכשיו קוראים למשטרה, אנחנו ראינו אותך במצלמה שאתה גונב. אומר להם, מה אני גונב? מה גנבתי? הנה, תבדקו עליי, אין לי כלום, מה? אומרים, לא, 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 המצלמה לא משקרת. ראינו אותך שאתה גונב, מכניס דברים, וזה, אומר, תבדקו, אין כלום. אומרים לו, פתאום, אומרים, חכה, חכה, הנה, בוא נראה לך. מדליקים את ההקלטה, פתאום רואים שזה בכלל לא הוא. אומר, מה, אני לא לובש את זה, אתם לא רואים שזה בגדים אחרים, מה? קצת דומה לי, אבל זה לא אני, מה? אומרים לו, סליחה אדוני, אנחנו מאוד מתנצלים, סלח לנו באמת, שבינתיים ביישו אותו ליד כל החנות. אז הוא אמר להם, מה זה תסלח לנו? מה, ביישתם אותי ליד 100 איש, עכשיו אתם אומרים לי תסלח לנו? מה? בקיצור, המנהל הרגיש רע, אומר לו, תשמע, היום חצי מהקנייה שלך עלינו. מה שאתה קונה היום, חצי מזה, הנחה, 50% אוף. עכשיו הוא בא לקנות 7 פריטים, אמר איזו הזדמנות עכשיו, אני איך אומרים, ירביץ. מילה, את העגלה, קנה זה, קנה מה שהבן שלו צריך, מילה, 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 שילם חצי מחיר, הכל בסדר, הלך. עכשיו אשתו צדיקה, פתאום היא רואה, הוא מגיע עם 300 דברים הביתה. אומרת לו, מה זה? שלחתי אותך להביא 7 פריטים, מה אתה מביא לי עכשיו את כל החנות? אז הוא מספר לה מה קרה. עכשיו אשתו צדיקה, אדם שהוא צדיק זה כל הזמן, לא רק שנוח לו, זה שנוח וכשלא נוח, גם כשאף אחד לא מסתכל, לא רק שיוצא לו מזה כבוד. אז אשתו אומרת לו, רגע, אני לא מבינה, מי אמר שמותר? אנחנו התכוונו לקנות ב, אני יודע מה, ב-100 שקלים. פתאום נתנו לך 50% אוף, קנית ב-1,000 שקלים, מה? מי אמר שמותר? הם אמרו שנותנים לך 50% מהקנייה, אבל הקנייה שלנו זה מה שהיה. זה לא, אנחנו לא היינו צריכים את כל זה, ניצלנו אותם, היית קונה את כל החנות כבר. מי צודק, האישה או בעלה?
הבעל.
מה אתם אומרים?
גם וגם.
אין כזה דבר, בהלכה צריכים פסק.
הבעל,
האישה.
הבעל.
מותר לו היה להעמיס?
מותר. למה? להביאו לו רשות, אמרו לו מה שאתה קונה.
מה שאתה קונה היום, הוא אמר לו מה שאתה קונה היום, אז הוא החליט.
הוא בא בשביל שם, הוא הרגיש את הבושה שלו בגלל זה.
כן, אבל הוא בא לקנות כמה דברים, ואמרו לו, הקנייה שלך היום, 50% אוף.
אני ניצלת מזה שבעל הבית הרגיש לו נעים.
כן, אבל הוא גם קיבל בושה.
אז באמת, אם הוא היה תובע את המנג'ר הזה בדין תורה, אם היה תובע את המנג'ר בדין תורה, הוא היה צריך לשלם לו הרבה יותר מהקנייה הזאת, מה-50%. בתורה כתוב שעל בושת משלמים פיצויים גדולים מאוד, אם ביישת בן אדם. כן, עכשיו הבושה גם, הבושה זה לא רק שאתה צריך לשלם לו על זה שביישת אותו. למשל, דוגמה, אם היה הומלס ברחוב, והדבקת לו עוגת קצפת בפרצוף, סתם טעם שומם, חצי שיקור, הדבקת לו עוגת קצפת בפרצוף, במילא אף אחד לא מתייחס אליו כל כך, הוא שוכב שם בפארק על איזה ספסל, כמה אנשים כבר צחקו, לא התייחסו כל כך, מי, כמה ברושה כבר נגרמה לו, הוא לא מפורסם, לא מכירים מי זה, הוא שוכב לו בפינה שלו באיזה חורשה שם, זה לא כל כך בושה גדולה. נגיד שהיה לו שכל לתבוע אותך בדין תורה, אז היית צריך לשלם לו לפי ערכו. אבל אם זה נשיא של חברה, או איזה אחד שהוא בטלוויזיה כל יום, עשית את זה לעיני כל האומה, הבושה היא גדולה מאוד, אז אתה צריך לשלם לו הרבה יותר. היום בימינו אין דיינים מוסמכים שיודעים לקבוע מהו הכנס של בושת. מה שכתוב בתורה, צער, ריפוי, בושת, כל השביטה, כל הדברים האלה, למשל פצעת בן אדם, למשל אדם קריין בטלוויזיה, פצעת אותו, עכשיו יש לו, אני יודע, מצלקת כזאת על כל הפנים. קודם כל הוא חודשיים לא עובד, נכון? כי לא ישימו אותו עכשיו. אז אתה צריך לשלם לו על החודשיים האלה. כמה אתה צריך לשלם לו? אוקיי. דבר שני, על הבושה שנגרמה לו, כן? דבר שלישי, הרופאים, ההוצאות, בקיצור, הוצאה ענקית יש לך. אתה צריך לשלם את כל זה. היום אין בימינו דיינים שיודעים לאמוד כנסות של, של בושת, אבל אז בזמן הגמרא היו יודעים להעריך כמה בושה של כל אדם ואדם. איך מעריכים בושה של אדם? מי יודע? איך אפשר להעריך בושה של בן אדם? איך? עכשיו באים לך שני אנשים עם חליפה ועניבה, שניהם נראים מיליונרים, אחד התבייש בלב שלו מאוד, אחד לא. איך עכשיו אני, מה, ניתן לזה 100,000 דולר ולזה 100,000 דולר, אבל זה יתבייש פי 100 יותר. יש אחד שמטבעו פחות ביישן, יש אדם כל דבר קטן מבייש אותו. איך יודעים לקבוע? אז אני אענה לכם תשובה, תראו את החוכמה של התורה. לוקחים אדם, את אותו אדם, ושואלים אותו, כמה היית מוכן לקבל כסף כדי שתהיה לך עוד פעם כזו בושה? למשל, מישהו בא ירק עליך בשידור חי, מישהו בא הכניס לך סתירה בשידור חי בזמן שמראיינים אותך בטלוויזיה. עכשיו, אז כמובן שנפגעת, אתה תובע, אני יודע מה, 10,000 דולר פיצויים, ואז אומרים לך, תשמע, אנחנו הולכים לעשות לך את זה מחר עוד פעם בערוץ אחר ונשלם לך על זה. ומתחילים להתמקח איתו. אומר, לא, לא, אני לא מוכן, מה פתאום? לא. אומרים לו, בוא, אני אתן לך 1,000 דולר מזומן, מה אכפת לך? אומר, לא מסכים. מה, בושה כזאת בשביל 1,000 דולר? מתמקחים, הגיעו 3,000 דולר. אומר, אתם משלמים מזומן? אוקיי, אני אקבל את הבושה בשביל 3,000 דולר. לאיך לה, זה נגמר בהרבה יותר, 30 או 300 אלף דולר, כן? בשביל לקבל כזו בושה. ואז, מה יוצא מפה? שמשהו הסכים לקבל עבור אותו ביזיון בכסף, זה מה שהפיצויים שמגיע לו לקבל. כי זה פיצה אותו, אתה רואה שהכסף סיפק אותו. אם אין כזה דבר, זה כל אדם יש לו מחיר. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. מפה אני מתחיל בעצם את ההרצאה עכשיו. מה העונש הכי גדול לאדם רשע שחי נגד חוקי התורה ביום שהוא מת? אחרי שיש לו שנה משפט בשמיים, לא סתם אומרים שנה קדיש, כן? דנים אותו על כל הרהור והרהור, על כל ציוץ שיצא לו מהפה, כל מבט אסור, כל אכילה אסורה, כל הליכה אסורה, כל מה שעשה, הכל דנים אותו לטוב ולרע, במצוות ובעבירות. זה מה שנקרא דין וחשבון. מה זה דין? דין זה מה שנקרא פסק דין, כן? השם או זכאי. ועכשיו עושים חשבון. כמה השם? גנבת, עשית הונאה, אני יודע מה, כמו המיידוף הזה. יושבים וחושבים כמה גנבת, כמה מיליונים מזה ומזה, ומחברים הכל ומחליטים את העונש ואת הכנס. זה נקרא חשבון. קודם כל אתה מגיע לשמיים, אחרי שעוברים את כל החיים שלך, דנים אם אתה זכאי או שאם אתה חייב. ועכשיו על מה שאתה חייב, מעריכים מה יהיה העונש שלך. לא כל אדם מקבל את אותו עונש על אותה עבירה. למשל, יש יהודי אחד מחלל שבת, ויש לו חבר שגם מחלל שבת. החבר מקבל פי אלף על כל חילול שבת יותר גרוע מהראשון. למה? זה הדליק סיגריה, מקבל עונש חמור. חבר שלו הדליק סיגריה, מקבל פי אלף יותר עונש. למה? אחד זה נחשב בשוגג, ואחד זה נחשב במזיד. הראשון גדל באיזה קיבוץ, בחיים שלו לא שמע שבת, שיעורי תורה, בר מצווה לא עשו לו אפילו. תפילין אין לו. חי כמו גוי גמור, אוכל הכל, אוכל בפסח חמץ, אין לו, לא יודע מה זה יום כיפור, עובד כרגיל במשק ביום כיפור. עכשיו הוא מעשן בשבת, אז הוא גוי גמור. מבחינת הדין, אין בין הבדל בינו לבין יהודי מבחינת ידיעה. אז נותנים לו עונש, בגלל שהוא גדל ככה מסכן, שהוא לא יודע מה זה יהדות, אז אין הצדקה לתת לו את חומרת הדין, כמו שהתורה אומרת, מות יומץ, הכל יסכל ונחרטה. דנים אותו 99% כמו גוי. רק הקדוש ברוך הוא יודע להעריך כמה כל אדם ואדם יש לו ידע ומי אין לו ידע. יש מושג כזה שנקרא תינוק שנשבע לבין הגויים. תינוק שנשבע, תזכרו את זה, אתם תשמעו את זה עוד הרבה. מה פירוש המילה תינוק שנשבע? דנים אדם חילוני מסוים, לא כולם, רובם הם לא כאלה, אולי אחוז מהם, שכיוון שהם גדלו בכזו אווירה שלא היה בכלל דת איפה שהם גדלו, אז באמת הם לא מבינים כלום. לכן הם מרגישים, מה ההבדל ביני לבין אחמד? מה ההבדל ביני לבין קריס? אין שום הבדל, מה? אז אני כמו בדיוק, מה שהוא עושה, אני גם עושה, מתלבש כמו, אוכל כמו, השם שלי כמו, מתחתן עם הבת שלו, הכל אותו דבר. כיוון שלא היו יכולים לדעת שום דבר, דנים אותם לכולה, עונשים הרבה יותר קלים. אבל השני גדל בבני ברק. אבא שלו רב. בגיל 15-16 הוא התחיל ללכת לקולנוע מסקרנות, התפלח, ראה סרט לא צנוע. אתם יודעים שתואמים מדברים אסורים, אז היצר הרע מתעורר. תמיד יש יצר הרע, אבל אחרי התאימה הרבה יותר קשה לפרוש מהעבירה. שומעים? קשה מאוד, קשה מאוד. עכשיו מה קורה? ברגע שאדם נמשך עבירה גוררת עבירה, פתאום אחרי כמה שנים הוא נהיה חילוני גמור, אפילו לא חילוני, הוא כבר מתנהג 100% כמו גוי. אבל מה ההבדל בין השניים האלה? אי אפשר להשוות, שניהם מדליקים סיגריה בשבת. על כל סיגריה וסיגריה אחד מקבל פי אלף מהשני. שומעים? אז זה אני נותן לכם דוגמה מה זה נקרא חשבון. והיחיד שיכול לחשב את זה, זה הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לחשב כמה מגיע לך לטוב או לרע, רק השם. אין שופט שיכול לקבוע כזה דבר. גם אני פעם דיברתי עם שופט בבית משפט קרימינל בארץ, שופט מפורסם, היום הוא כבר פרש לגמלאות, הוא אמר לי מפורש, אומר לי, אין לי שום ספק שלפחות אחוז ניכר מהמקרים שהיו לי בבתי משפט, פסקתי לא נכון. יכול להיות ששלחתי חפים מפשע לבית סוהר, יכול להיות ששחררתי אנשים שהם רוצחים וכל מה שזה, ואנחנו בשר ודם. והוא אומר, אמר לי מפורש, אומר לי, אין לנו את היכולת לדעת מתי הבן אדם משקר ומתי לא. נכון שיש שופטים קצת יותר חדים, יש להם יותר תחושות, אבל הוא אומר מפורש בעצמו, הוא אומר, לפעמים אתה עומד בעצמך ואתה לא יודע מה לעשות בתור שופט. שופט בשר ודם לא יכול לשפוט, קשה מאוד. צריך בזה גם הרבה סייעתא דשמיא. השופטים של בית משפט בארץ, אין להם הרבה סייעתא דשמיא. למה? בגלל שהם על עצמם לא אכפת להם. הם חללים שבת, הם עושים כל מיני עבירות, הם בוגדים באישה, הם עושים עבירות של משקף זכר, כל אחד והבעיות שלו. אתה יכול לסמוך על אחד כזה שהוא יגיע לאמת? מאיזה כוח שיש בו? יש בו קדושה? מה יש בו? אין בו שום יראת שמיים. הוא על הנשמה של עצמו לא דואג. אתה רוצה שהוא ידאג על הנשמה שלך בבית משפט? הרי אמרו לו כבר מיליון פעם, הרי השופטים הם למדו גמרא באוניברסיטה. והם ראו שהם חלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל. הם ראו את כל זה. וגם כל מיני דברים שמסתמה כבר, הם אנשים מלומדים, הם קוראים, הם יודעים, זה לא איזה סתם פלגמט מהרחוב. ועדיין הם חיים בשיטה ככה, וחלק מהם הם אנטי תורה, ומזלזלים בתורה, ומזלזלים בדת, ודווקא מחמירים עם חרדים יותר. איך אחד כזה יהיה לו סייעתא דשמיא? אין לו סייעתא דשמיא, כי הוא חי בשקר. גם העדים הם לא עדים נאמנים. רוב האנשים נשלחים לתקופות מאסר ממושכות על סמך עדות של עד מדינה שהוא רוצח שפל ומתואב. הרי שהלכו שלושה לרצוח, אחד הוא הראשון שהציע למשטרה, תעשו איתי דיל. ואז הוא מלשין על השניים האחרים, מכניסים אותם לכל החיים לבית סוהר, ויכול להיות שבסוף מתברר שהוא זה שירה, הוא היורה, לא הם. הוא הפיל עליהם את התיק. הראשון שבא ומציע עסקה, חוטפים את זה. למה? קשה להם מאוד, אין עדים. מישהו נרצח באמצע הלילה באיזה פארק. הגיעו אליהם בדרך לא דרך, הוכיחו שבסלולר הם דיברו, והלוויין קלט אותם, שהם היו שם בשתיים בלילה בפארק, ועקבו אחריהם, וזה, ויש קצת חשד, אבל אין ממש בבית משפט להרשיע. אז אין ברירה, תופסים אחד מהם שרואים שהוא ככה מוכן לשתף פעולה, יותר מלשן מאחרים, אומרים לו, תשמע, או שתירקב 40 שנה בבית סוהר, או שאתה תגיד לנו בדיוק על השניים האלה, תשמש כעד מדינה, תשב שנה בבית סוהר, ואחרי זה נבריח אותך מארץ, ניתן לך תעודת זהות חדשה, פספור חדש, נח אותך לפינלנד, לאיזה דנמרק, לא יודע, אף אחד לא ידע איפה אתה, וזהו זה. אז איזה אדם לא ייקח כזה דבר? רוב האנשים הסכימו. עכשיו, יכול להיות שהוא הרוצח! הם היו סתם איתו! הם לא ירו, הם רק עזרו, הם מגיע להם מאסר הקטן. איך אפשר לסמוך על רוצח, על אדם שהלך אתמול בלילה לרצוח, שהיום יבוא ויעיד בבית משפט על השותפים שלו שהם הרוצחים? ככה רוב המורשעים בארץ על סמך עדות של עד מדינה. אתם יודעים את זה? סוחרי סמים, זה.
כן,
עכשיו, אני אתן לכם דוגמה למה אני אומר לכם את זה. היום ראיתי מאמר מזעזע, אני אומר לכם. מזעזע. היום שחררו איזה קושי אחד מבית המשפט, ממאסר של 31 שנים בטקסס. 31 שנה הוא ישב, ועכשיו המדינה של טקסס שמרו את כל התיקים של כל הרציחות, ועכשיו עוברים על כולם אלפים של מקרים, ובודקים DNA. אז הקושי הזה חשדו בו שהוא אנס אישה, ואחרי זה רצח אותה. שומעים? אז עכשיו, שעשו בדיקת DNA, הרי לקחו DNA מהאישה, רק אז לא היה להם את היכולת, עדיין לא היה מאגר, לא היה את מה שיש היום. בבדיקת DNA עכשיו יצא שהוא אין לו שום קשר לאונס ולרצח. 31 שנה עכשיו בבית סוהר הכי אכזרי שיש באמריקה, והיום בגיל 51 הוא יוצא פעם ראשונה לרחוב. והוא אחד מ-41 מקרים כאלה, שבינתיים כבר שחררו. אנשים שיושבים 20-25 שנה כבר בבתי סוהר. ועכשיו התגלה שהם לא אשמים.
מקבלים פיצויים על זה?
בישראל כמה יתנו לו? 1,000 שקל? מיליון שקל יתנו לו? עמוס ברנס היה עכשיו 20 שנה בבית סוהר, עמוס ברנס שעכשיו זיכו אותו קיבל 5 מיליון שקל, מיליון ורבע דולר. עמוס ברנס חשדו בו שהוא רצח את החיילת רחל אלר לפני 25-30 שנה. הוא ישב 20 שנה בבית סוהר, כל הזמן התחנן למשפט חוזר, בסוף ראו במשפט החוזר שיש יותר מדי ספקות במקרה שלו, ובסוף שחררו אותו. ועכשיו הוא טבע, וגם לקח לו כמה שנים עד שהסכים לתת לו פיצויים, כל דבר זה בעצלתיים. כבר שיער סבא הוא בין 50-60, נתנו לו 5 מיליון שקל, לא יודע אם יש על זה מס. אם יש על זה מס, חצי מזה כבר הלך. וגם אם אין על זה מס, מה זה 5 מיליון שקל לאחד שישב 20 שנה חף מפשע בחדר סגור, והתעללו בו מהבוקר עד הערב? בצוהר זה לא בית הבראה, כן? יש מחיר לכזה דבר? אם ייתנו לו 5 מיליארד דולר, יש מישהו שהיה מסכים לפני 20 שנה להיכנס לבית סוהר בשביל מיליארד דולר? שבת 20 שנה במאסר, לא מאחל לכם להיות יום אחד פה במעצר פה בניו יורק. יום אחד, אם תפסו אתכם נוהגים בלי ביטוח, או הרישיון שלכם פק תוקף, ויעצרו אתכם ליום אחד, זה כבר יהיה בשבילכם טראומה לכל החיים.
אז זה עדיף לנסוע יום אחד שתפסו אותך, שתגיד, אני לא רוצה את זה יותר.
טראומה לכל החיים, מה שהולך שם, מה שאני שומע, סיפורים, מה שהולך שם, ליום אחד, לא תגיד עכשיו יש 20 שנה. מה הולך פה עם הגויים, עם האנטישמיות ומהאגרסיביות שלהם, וממש הופכים אותך לאפס כזה שאתה נשבר מנטלית. שמים אותך עם 50-100 איש בתוך חדר קטן, לחוט, אתה כולך שם כמו מת, אין לך מה לאכול, אם אתה מקפיד על אוכל כשר מסכן, אתה רק לחם בלי כלום, אתה יכול אולי לאכול, גם לא בטוח. ושם, אין, אתה מדבר איתה, אתה מתחנה לשירותים, לא עונים לך, 3-4 שעות, אנשים עושים במכנסיים. אדם יכול להיות עורך דין חשוב, לא פותחים, לא באים אליו, הוא 3 שעות צועק, הם עומדים בכלל בסוף המסדרון, לא פותחים לו, אין לו ברירה, בסוף הוא עושה במכנסיים. בן אדם מכובד, מרוויח $100,000 בחודש, עם העניבה שלו. מה קרה? שכח לשלם את החשבון ביטוח. התעלם מזה, בסוף שכח, שלחו לו cancellation, אתם יודעים, לפעמים זה אוסף של צירופי מקרים לא מחויבים במציאות, תפסו אותו פתאום נוהג, בודקים הביטוח שלו זה, או שמים לו אזיקים, לוקחים אותו למאסר. עכשיו, אם זה יום שישי, מסכן, עד יום שני הוא שם. כל המערכת פה זה בלוף אחד גדול. אמר, זה מה שהתורה אומרת. דרך אגב, שתדעו, רב אחד בארץ עצבן מאוד את השופטים לפני חודשיים. הוא אמר שהשופטים בבתי המשפט הדתיים, אלה שלא דתיים אין על מה לדבר בכלל, אלה שיש להם כיפות, בדרך כלל זה כיפות סרוגות, הם לא מצטרפים למניין, אפילו שהם שומרי שבת. אי אפשר לכלול אותם בתור אחד מעשרה. למה? אין אבון יותר גדול מלשתף פעולה עם בית משפט של גויים או בית משפט של חילונים שלא שופטים לפי חוקי השם. מתעלמים מחוקים של בורא עולם ושופטים לפי חוקים של אנשים שהם בעצמם היו רשעים גדולים. למשל, כל החוק במדינת ישראל, מי כתב אותו? את רובו. הקונסטיטושן של מדינת ישראל, החוקה, על סמך איזה?
של גויים, דוד בן גוריון.
לא, על הטורקים, שהיו לפני 100 שנה בארץ, האוטומנים.
טורקים והבריטים.
טורקים, ואחר כך שכללו את זה לפי הבריטים. ואחר כך הם הוסיפו מעצמם. תן לכם מעשה שהיה בארץ. חרדי אחד תפסו אותו, מבריח אלפי בקבוקי וויסקי לישראל. מחולה שלמה של בקבוקי וויסקי. אז עכשיו אומרים, או, נחגוג עליו טוב. כל הטלוויזיות, או, שחרדי נתפס, יש להם אוכל לשבועיים רצוף. אז הוא בא, מביאים אותו לבית משפט, הוא מחייך, הוא בכלל לא בלחץ. הם לא מצליחים לשבור אותו. השופט מתחיל את הדיון, אומר לחרדי, איפה עורך דין שלך? אומר, אני לא צריך עורך דין. אומר לו, אתה כל כך שענן? אתה יודע, אם תימצא השם, אתה צפוי לשנים של מאסר. אומר להם, אני חף מפשע ב-100%, ועולם לא עברתי על חוקי המדינה. עכשיו הם כבר צוחקים עליו, זה אולי לא נורמלי. נפסו אותו עם אלפי בקבוקי וויסקי. תוך כדי שהתחיל הדיון, התובע קורא את כל הסעיפים נגדו, בסוף הוא אומר לשופט, כתוב בחוקי המדינה, חוקים של הברחות, בספר החוקים, אסור להבריח למדינת ישראל שום דבר דרך הים ודרך היבשה. אני לא הברחתי, לא דרך הים ולא דרך היבשה. אני הברחתי במטוס. לא, מהאוויר הברחתי. זה מותר, לא כתוב בספר החוקים. מה מסתבר? שמי כתב את החוקים האלה? הטורקים. מה היה? היה רכבות בקושי. והיה אוניות. לא היה מטוסים לפני 100-120 שנה. לכן לא חשבו שדרך האוויר יבריחו.
הם שחררו אותו, נכון?
על המקום שחררו אותו. המשפט נגמר תוך 3 דקות. שופט אמר לקטגור, בערך 20 שנה, הוא אמר לקטגור, מה יש לכם להגיד? הקטגור אומר, סליחה, לא היית מוכנים לזה. ביטלו את כל האישומים, והחרדי יצא מחייך, ובאותו יום תקנו את החוק. ומאז כבר אי אפשר להבריח דרך האוויר. אתם מבינים? יכול להיות שהיה לפני 30 שנה, זה לא משנה, זה לא עקרוני. הנקודה היא רק להראות לכם שחוקים של אנשים בשר ודם, הם לא מכסים את כל המצבים. הבנתם? רק כשאתה הולך לפי חוקי התורה, יש לך סיכוי לכוון לאמת. בגלל שהתורה היא תורה אלוקית, לא תורה של אנשים בשר ודם. בגלל זה זה חשוב מאוד. בקיצור, אז התחלנו לדבר בכל מיני עניינים, אני רוצה רק להמשיך כדי שאנחנו נתקדם הלאה. אדם, לפי השווי שלו, כך רמת הבושה שלו. עכשיו אני אתן לכם דוגמה מה אומרים חז"ל על העולם הבא. חז"ל אומרים שהעונש העיקרי בעולם הבא, אני לא מדבר עכשיו על גן עדן וגיהנום, זה ברור, זה כבר יודעים, זה גם הנוצרים והמוסלמים מבינים שיש גן עדן ויש גיהנום, יש שבעה מדורי גיהנום, וכל האנושות יודעים את זה. מאיפה הם למדו? מהיהדות. יש עונש שהוא הרבה יותר גרוע מהעונשים הפיזיים, הרבה הרבה יותר גרוע. מהו? הבושה. הבושה. הבושה זה עונש הרבה יותר כואב מעונש פיזי. תן לכם הוכחה. ראיתם פעם קרב אגרוף? שאחד, שוויליאמס מפיל את ג'ונסון בנוקאוט. מה עושה ג'ונסון עכשיו? 10,000 איש צורכים. מה הדבר הראשון שהוא עושה? זה שעכשיו פיצצו לו את הפרצוף וכולו מדמם ועיניים שלו נפוחות כמו תפוחים. בכל כוחו, עוד שעה הוא ימות בבית חולים, זה כבר ברור, כבר יש לו סדקים בגולגולת. מה הדבר הראשון שהוא עושה תמיד? תסתכלו בכל הקרבות אגרוף, אם נשאר בו גרם של כוח הוא מנסה לתפוס את החבלים ולעמוד על הרגליים ולנפנף לקהל תמיד. למה זה כל כך חשוב לו עכשיו? אם עכשיו האדם מפוצץ כולו, כל הגולגולת שלו, כל עמוד שדרה שלו, רואה כוכבים, אין לו, כולו חבות, מה עכשיו? מה עכשיו הוא רוצה לנפנף לקהל? מוטב לסבול את כל הכאב הפיזי שבעולם מלקבל דקה של בושה. בושה אדם לא יכול לסבול. אתם יודעים כמה אנשים התאבדו מאז קום המדינה בגלל שאיזה עיתונאי עמד לפרסם כתבה עליהם והם ניסו לשחד אותו בכל סכום שבעולם, הוא לא הסכים והם קפצו למוות. לא יכלו להיות ברגע שהכתבות האלה התפרסמו. התביישו מהאישה, התביישו מהילדים, התביישו מהעובדים בעבודה. אתן לכם עוד דוגמה. חרדים, בעלי תשובה, מה הדבר שהכי קשה לאדם שמתחיל לשמור מצוות לעשות? שהוא מתחיל לחזור בתשובה, הוא כבר שומר שבת, מניח תפילין, הולך למניינים, בא ללמוד כל ערב תורה. מה הדבר האחרון שהוא עושה?
לשים כיפה.
יש לו כיפה בכיס, הוא מתבייש להופיע לבית ספר עם כיפה, או לאוניברסיטה, או למשרד, אף על פי שהבושה של הכיפה זה 3 דקות. 3 דקות, פתאום החבר'ה שלך רואים אותך עם כיפה, הופעת פתאום, מה קרה, מישהו מת? שאלה ראשונה, במיוחד בארץ. מה קרה, מישהו מת? מה, תגיד, למה לא אמרת? לא, לא, ברוך השם, כולם חיים. מה קרה, אתה חולה? קרה משהו? לא, לא, אני בסדר. מה, אתה התחרפנת? לא, לא, גם כן לא. דווקא אתמול קיבלתי 100 במתמטיקה, אני לא מחורפן. אז מה קרה? גיליתי שזה האמת. או, גם אותך שיגור, שטפו לך את המוח. כמה, כמה, כמה זמן הוויכוח הזה? 3 דקות. טוב, אחי, אם זה מה שאתה אוהב, יאללה, תהיה בריא. וזהו. מי שרוצה לברוח ממך, כבר יברח ממך. ומי שנשאר חבר שלך, זה כבר לא ישפיע עליו יותר שתיים כיפה, הוא יתרגל. זה לא בושה נוראית. אבל אנשים לפעמים שנים לא שמים כיפה. אני מכיר כאן אנשים שאפילו הם דתיים מלידה, כל מיני סורים פה בברוקלין, במשרד שלהם הם לא מעיזים לשים כיפה, מתביישים מהגויים, מהמזכירות. דוקטורים במונסי, חרדים מלידה, 3,000 שנה. סבא שלו, סבא של סבא שלו, כולם. הוא פה באמריקה, מודרני. הוא בא למשרד, הוא לא שם כיפה. הכיפה בתוך הכיס של המעיל, רק שהוא יוצא לאוטו, הוא מחזיר את הכיפה ונוסע הביתה. למה? תבייש. מה אתה רואה? שהבושה של האדם זה עונש שהוא לא יכול להתמודד איתה, זה קשה לו מאוד. לא הרבה אנשים קופצים באש ובמים ומקבלים ישר. אני אתן לכם מעשה שהיה אצלי לפני הרבה שנים, היה איזה בחור, איך אומרים, יקר מפז הבחור הזה. פעם ב10 שנים זוכים להכיר כזה יהודי נחמד, קוראים לו יובל אמרני, הוא גר בארץ היום. אני הכרתי אותו אצלי בבית פעם ראשונה. איך אתה מכיר בן אדם אצלך בבית? אני מקבל טלפון מאיזה מזכירה של איזה רב, אומרת לי, יש איזה בחור שדיברתי איתו בטלפון, הוא שוכר דירה מדוד שלי. דוד שלי, אח של אבא שלי, יש לו בניין בברוקלין. יש שם הרבה ישראלים גרים שם, בית בושת אחד גדול. בנים, בנות, עבירות בבית מהבוקר עד הלילה. אבל יש שם בחור אחד נחמד, הוא לא מבין כלום בדת, ואני שכנעתי אותו לבוא לשבת לראות מה זה. שכנע אותו בטלפון, הבחורה. והוא הסכים. אמר, סדר, אני מוכן לבוא לראות. אז היא רצתה לשלוח אותו אליי לשבת, שאלה אם זה בסדר, אמרתי כן. הוא מפיע עליי לשבת, רבע שעה לפני כניסת שבת, אני נותן לו כיפה, אני רואה, הבן אדם יש לו פאות, לא אלוויס, כמו ירח, ככה, עגולות כאלה, לא, אף פעם לא ראיתי כזה דבר, זה אולי הייתה אופנה חדשה, ככה, פאות כאלה, דקות כאלה, יש לו בלורית, הוואי 5-0, אתם לא יודעים מה זה הוואי, אתם עוד לא נולדתם, פעם היה תוכנית, היה איזה שחקן, היה לו בלורית כמו הגלים של הוואי, בקיצור בלורית, שם איזה 2.5 ספרג, אמר על השערות, השערות שלו עומדות ככה, אמרתי, וואה, וואה, זה לא יהיה קל עם הבחור הזה, כל כך נואב בעצמו. בקיצור, אני יושב איתו, שעה, שעתיים אנחנו מדברים, יש לבן אדם הזה נשמה, אני אומר לכם, פעם בעשר שנים אתה זוכה להכיר כזה בן אדם. העיניים שלו נדלקו, וואו, איך לא ידעתי את זה? איך לא מלמדים את זה בארץ? איזה עוול, איך זה שלא ידעתי? גמרנו מוצאי שבת, יובל, אין יותר חילולי שבת. אומר, סגור, איך אני יכול לחלל שבת אחרי מה שראיתי? לחצנו יד, חיבקתי אותו, הלך. 10:30 בלילה אני מקבל ממנו טלפון. אומר לי, אל תשאל מה עושים לי פה החבר'ה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, הורגים אותי, רואים שאני רוצה להיות דתי, הורגים אותי. אמרתי לו, איך הם יודעים שאתה רוצה להיות דתי? מה, רק עכשיו באת פעם ראשונה בחיים שלך לשבת? אומר, לא, בגלל הכיפה. אני אומר לו, מה הכיפה? מה, לא הורדת את הכיפה? אומר לי, איך אני יכול להוריד את הכיפה אחרי שראיתי כל השבת כזו אמת ברורה? איך אני יכול להוריד את הכיפה, הוא אומר לי. הלב שלי לא נותן. אמרתי לו, אתה הבן אדם הראשון נראה לי עלי אדמות. שהיום חזר בתשובה ולא הוריד את הכיפה. בדקה שהוא גילה את האמת, היום הוא לומד 16 שעות תורה בארץ. תראו איזה ניסים השם עשה לבן אדם הזה. 4 בבוקר הוא על הרגליים. יש לו כוחות של, לא יודע, של איזה טנה. וישר וצדיר, הוא בא לישיבה וטיפל בכולה וניקה ובישל. אני אומר לכם, פעם בעשר שנים זוכים בעולם הזה לעמוד ליד בן אדם כזה. בעל תשובה אמיתי, בקיצור החזרנו גם את אבא שלו בתשובה ומשפחה, ויצא מזה הרבה דברים טובים. מה אתה רואה? זה בודדים. אחר כך הוא הזמין אותי לבניין שם, עשינו שם הרצאות, חלק מהבנות גם כן חזרו בתשובה, חלק מהבנים, חלק התפזרו. קיצור, יצא ממנו הרבה טוב. אבל זה נדיר. רוב האנשים חודשים עד שמסכים לשים כיפה. ממי אתה מתבייש? האנשים האלה שזורקים איזה הערה, הם יוכלו לעמוד ביום הדין להציל אותך? הם יהיו בבעיות מסובכים מפה עד סוף העולם. מה אתה מייחס להם חשיבות בכלל? תן לכם דוגמה. עכשיו אדם שיש לו שריפה בבית, נשרף הבית, יש לו 10 שניות לברוח, והוא בזוג תחתונים. עמד להיכנס למיטה, פתאום שריפה, עד שהגלאי השן התחילו לעבוד, כל הבית כבר בשנייה פה באמריקה, הבתים נשרפים 5 שניות, הכל מעץ ומילא ופלסטיק. יש לו עכשיו 10 שניות לברוח, לפני שהאש נסגרת עליו, והוא עם תחתונים, ועכשיו הוא גר במנהטן, 5th Avenue, מיליון איש הולכים ברחוב. הוא בחיים לא יעיז ללכת בתחתונים באמצע הרחוב, בקיץ ככה, מה זה חוף הים? אבל עכשיו יש שריפה. שיש שריפה, מישהו חושב עכשיו על בושה? רץ לרחוב. אני מכיר בן אדם אחד שמת מהבושה לא לברוח לרחוב ככה. לא יכל לסבול את הבושה. מת, בגלל הדבר הזה. הוא לא רצה לברוח החוצה. אז זה שהיה איתו שאמר לו, תצא, תברח. הוא אומר, אני ערום. יש איזה אחד... אשתו עשתה לו מסיבת יום הולדת. בקיצור, הוא עכשיו, הוא לא יודע עכשיו שיש לו מסיבת יום הולדת. אז הוא עומד להיכנס קומה שנייה בווילה שלהם למקלחת, ואשתו מתקשרת אליו, אומרת לו, תשמע, משה, אומר מה? אומר, שכחתי לחבות את האש, כל המרק יגלוש. תעשה טובה, תראה, תסחבא את האש. אומר, אוף, עוד פעם, את עכשיו אני כבר לא לבוש, אני כבר בתוך המקלחת. אין ברירה, זה הכל יגלוש. הוא אומר, אוקיי, בסדר. עכשיו הוא חושב, מה, אני עכשיו אתלבש בשביל לרדת אצלי בווילה למטה? אני לבד בבית. עכשיו הוא ערום לגמרי. כבר היה בתוך המקלחת. מה עושה? אדם שאין לו יראת שמיים מהשם, לא יודע עין, רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ובימינו גם מצולמים. אתה רואה שיש מצלמות, אז ודאי שהשם צלם הכל. הכל יערו לך ביום הדין, תעמוד ליד כל צדיקי יסוד עולם, ערום, ככה, רץ בבית. כולם יראו אותך. הרי מראים את הסרט שלך לעיני כולם, גם סבא שלך יראה אותך, גם סבא של סבא שלו פתאום תגלה שסבא שלך זה הרמב״ם, והוא יישב בדין תורה שלך, פתאום יראו את כל העבירות שעשית עם קריסטין ועם פטמה ועם הסמים שמחרת לילדים. איפה תוכל להתחבות הרי? ואישה שהולכת עם ערבים ועושה עבירות ויראו לה את זה עכשיו, וכולם יראו שהיא עם איזה אחמד אחד באיזה כפר, לוקחת ממנו קוקאין ועושה עבירות שם עם כל האחמדים. כל זה יראו לה. מה אתם חושבים? אי אפשר לברוח מזה. בקיצור, עושה חשבון, מה עכשיו להתלבש, אין לי עצבים, יאללה, אני ארוץ צ'יק צ'ק. רץ, רץ, רץ במדרגות, איכשהו יורד לסלון, מדליק את האור, 300 איש בווילה עם בלונים, סופרייז! זה כל העניין היה, מה מרק עכשיו? אשתו עם הווילה שלה שכחה כבר מתי פעם אחרונה היא חיממה מים למרק. בשביל זה יש לה ארבע מנקות, איך קוראים להם? חדמות, פטמות, לא יודע, אמיגה. פתאום הוא נכנס, כולם צלמים עכשיו, כולם רצנת וידאו, והוא ככה נהנה 300 איש. זה מה שקרה לאחים של יוסף. השבטים הקדושים זרקו אותו לבור, הערבים קנו אותו, הגיע למצרים. פתאום אחרי כמה שנים הם באים למצרים לקנות אוכל, מי המלך של מצרים? אח שלהם, שחשבו שהוא כבר מזמן מת. אז כתוב, לא יכלו לענות בפניו, לא יכלו לענות לו, כי נבעלו מפניו. לא יכלו לענות! לא יצא להם מילה מהפה. תחשבו, עומדים שם כולם עכשיו. יוסף אמר להם, אני יוסף. לא יכלו לענות. אפילו לבקש סליחה, להגיד, וואו, סליחה, תסלח לנו, אם היינו יודעים שזה ככה, היינו מבינים שטעינו, כלום לא יכלו לדבר. מכאן אומרים חז"ל, מה נאמר ומה נדבר, איך אומרים, מה נדבר ומה נצטדק, אין לנו מה לענות, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בקיצור, למה המתאגרף כל כך חשוב לו לנפנף לקהל? כדי למנוע רגע של בושה. פעם היה אצלנו בחור בישיבה, ויום אחד אני רואה שהוא לבוש ככה כולו טיפ טופ, עניבה, אמרתי לו, מה, היום שבת? מה קרה התלבשת ככה? אומר, אני הולך לשידוך. אמרתי לו, איפה השידוך? אומר, בברוקלין. אומר, או, מזל טוב. ודרך אגב, הבחור הזה לפני שבועיים התארס. הסיפור הזה היה לפני כמה שנים. בקיצור, הוא הולך עכשיו לשידוך. אני אומר לו, איך אתה מגיע? אומר לי, באוטובוסים. יקר, לא חזור, לקחת אותה למסעדה, וזה בחור ישיבה. אני אומר לו, יש לך כסף? אומר לי, כן. אני אומר לו, מאיפה יש לך כסף? אתה יודע, הוא לא עובד, הוא כבר הופעה בישיבה. אומר לי, הרב נתן לי $100. אמרתי לו, ככה זה עובד, שאתם צריכים לצאת לשידוך, אתם באים לרב, הוא נותן לכם כסף? הוא אומר, כן, מי שאין לו כסף. הוא בא לרב, והרב הרי מקבל כספים מכל מיני אנשים טובים, והם משתמשים בזה לצורכי הישיבה. אמרתי לו, תגיד, יש לי שאלה אליך. אם אני אביא מחר לישיבה מכונה, ATM, כספומט, כל מה שאתה צריך, יש לך שם בפנים חור, אתה מכניס את הראש שלך בתוך המכונה, יש לך שם שני ידיים כאלה, אתה לוחץ על כפתור, הם נסגרות עליך, שלא תוכל להוציא את הראש, ויש יד שלישית שמכניסה לך אגרוף פה במצח. בום! עם כפפה של אגרוף. בום! אתה מקבל אגרוף ככה בפנים, אתה נופל אחורה, ו-$100 ככה נופלים על הרצפה. בתמורה לאגרוף, $100. איפה היית הולך להשיג את $100 שלך בשידוך הבא? מהרב או מהמכונה? הוא צוחק, אומר לי, בטח מהמכונה. ודיחה מהרב, בושה, אני צריך לבוא ככה, כמו זה. אמרתי לו, אתה רואה, זה הוכחה שהבושה, שזה עונש רוחני, זה עונש יותר כואב מעונש פיזי. אדם מוכן לקבל אגרופים, ביתות, העיקר שלא יעמיד אותו על במה ויצחקו עליו ויביישו אותו. זהו זה, זה המציאות. אדם גם מוכן לסלוח על אגרוף או ביתה שהוא קיבל, אם לא היה אנשים שראו. אבל ברגע שאנשים ראו, כבר קשה מאוד שהוא ימחל. מאוד קשה. למה? כבר היה מעורף פה הבושה. איגו. איגו, הבושה של האדם. לכן אמרתי, איך עומדים בושה? כמה האדם היה מוכן לקבל כדי שיהיה לו עוד פעם כזו בושה? פעם איזה חשמלאי אחד, כל הסיפורים האלה שאני מספר לכם, זה מעשים שהיו, מעשים שהיו. אני לא רושם סתם סיפורים. אני רק חושב סיפורים עם הוכחות, עם שמות, איפה זה היה, מתי זה היה, מי עשה. ככה אנחנו במשך השנים אוספים דברים שקרו לאנשים.
איזה מיליונר שלא צריך כסף? איזה מיליונר שלא צריך כסף ומוצאים לו?
אין כזה דבר מיליונר שלא צריך כסף.
כן, אבל כאילו אומר, אני כבר יש לי כסף, אני חי.
אין כזה דבר. המיליונר הזה שאתה מדבר עליו, הוא יותר קמצן ממך. תביא אותו ואני אוכיח לך. תביא אותם. כמה שהם יותר גודלים, ההשתוקקות שלהם לכסף גודלת בהתאם. למשל, יש לו מנה, רוצה 200, חז"ל אומרים. יש לו 100, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אז מי יותר רעב? מי שיש לו 100 או מי שיש לו 200? מי שיש לו 100 חושב איך אני אכפיל את הכסף, יהיה לי 200. הוא חושב במונחים של מאות. מי שיש לו 1,000, הוא לא חושב עכשיו עוד 100 לעשות. הוא חושב לעשות עוד 1,000. הכל באותה פרופורציה, אז הוא יותר חסר. אדם שיש לו 20 מיליון... הוא כבר מתחיל להיכנס לליגה של אנשים של מאות מיליוני דולרים, הוא נחשב עני ביניהם. מסתכלים עליו בבוז, בחברה המקולקלת, המדומה והמזויפת שלנו. יודעים שהוא רק שווה 20 מיליון זה, מה יש לו? 3-4 חנויות? הוא לא איזה רציני כמונו, אנחנו בעלי חברות של הייטק, חברות ביטוח, אנחנו טייקונים. אז איכשהו עם פרוטקציה נתנו לו להיכנס לחברה הזאת. באיזה מונחים הוא חושב? אם תיתן לו עכשיו 20,000 דולר פרס, זה מה שישמח אותו? הוא חושב איך אני מגיע מה-20 ל-100 מיליון. זה אז מי יותר חסר? אדם שצריך 5,000 דולר, או אדם שעכשיו חסר לו 80 מיליון? ככה זה עובד, זה הפוך מה שחושבים. בקיצור, אדם אחד הוא חשמלאי, והוא עובד בשביל חברה לחשמל, ושולחים אותו היה באילת באיזה בית מלון קצר רציני, נפל שם כל החשמל, ואתם יודעים, בית מלון זה דחוף, יש אנשים ומפסידים הרבה כסף. קיצור, הוא נסע מתל אביב לאילת. הוא עובד על התקלה, זה יום שישי בבוקר היה. עובדים כל היום, עוד לא סיימו את התקלה. עכשיו כבר נהיה איזה 7-8 בערב, זה אילת, זה לא תל אביב בני ברק, כן? אז הוא מתקשר לאשתו, אומר לה, תשמעי, אין טעם שאני כבר אחזור עכשיו. עד שאני אחזור תל אביב, כבר יהיה שבת בבוקר, כל הנסיעה של הלילה. ואז אני צריך לחזור לפה, כי ביום ראשון על הבוקר מוקדם כבר צריכים להמשיך לתקן את התקלה פה. או ביום שבת, לא יודע בדיוק איך זה היה. בקיצור, הוא אומר לה, אין טעם לחזור. אני מעדיף לישון פה הלילה במלון, ושאני אגמור לתקן את התקלה, אני כבר אחזור. אז אשתו אומרת, מסכימה איתך, תשאר שם. אז עכשיו נתנו לו חדר במלון, הוא יושב עכשיו במלון מול הטלוויזיה, ומה הוא רואה? מעשה שהיה, תראו איזה דבר מזעזע, פחד מוות. הוא יושב בחדר במלון, מה עושה אדם שהוא אין לו עירת שמיים, שהוא לבד בחדר במלון? שני ניחושים אני נותן לכם. מחפש לעשות עבירות, וכמה שיותר עבירות יותר טוב לו. זו הזדמנות, אשתו לו שם. פתח ספר טלפונים שם, והוא רואה שירות נערות ליווי בר מינן. הוא מטלפן לאחד המספרים, כמה עולה בחורה? תלוי, יש לנו כזאת, יש לנו כזאת, יש לנו כזאת, נותנים לו מניו עכשיו. קיצור, הוא מזמין אחת. עכשיו, עד שאני אגיד לכם עכשיו מה קרה מכל הסיפור הזה, נזכרתי עכשיו בבדיחה טובה. יש איזה אחד, פתח סוכנות לשטחנות. פתח משרד, שם איזה מזכירה נאה בקבלה. עכשיו, בא איזה אחד, אומרים לו, בקבלה כן, may I help you? אומר, כן, אני רוצה להתחתן, אני כבר בן 30, הגיע הזמן. אומרים לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה אשכנזיה או ספרדית? אומר, אשכנזיה. אומרים לו, תכנס בדלת הכחולה. יש עכשיו כל מיני משרדים. יש משרד דלת חומה, דלת כחולה, דלת אדומה. תכנס בדלת הכחולה. נכנס בדלת הכחולה, רואה עוד פעם פקידה נאה יושבת. שלום אדוני. מהבחורה הזאת האשכנזיה שאתה רוצה, אתה מעדיף עולה חדשה מרוסיה, או אחת שנולדה כבר בארץ? אומר, אחת שנולדה בארץ. אומרים, כנס בדלת הכתומה. כנס בדלת הכתומה, רואה עוד פעם פקידה. אומרים לו, אדוני, אתה רוצה אחת מלומדת, או אחת אנלפבטית? אומר, לא, מלומדת, מה, מי רוצה להתחתן עם אנלפבטית? אומרים לו, כנס בדלת הצהובה. אז ככה בדלת הצהובה, אחרי 20 דלתות שהוא עבר, כנס בדלת השחורה, פתאום הוא נכנס, הוא רואה שהוא חזר לרחוב. אנשים הולכים וזה, הוא רואה את עצמו ברחוב, כולו בעצבים, הוא הולך מהר מסביב לבניין, הוא נכנס פנימה, אומר לה, מה זה צריך להיות? שעתיים לקח, כנס פה, כנס פה. אומרים לה, אדוני, האמת, בחורות אין לנו, אבל איך השירות? גומרים לך את החיים, בסוף שואלים אותך, but how is our service? תענה לסרווי. סקר, הסקר, תפלו לי בבעיה. בקיצור, ההוא משועמם במלון, אוי לנו מיום הדין, צוחקים, צוחקים, אז צריכים לפקוט. אומרים לו, אוקיי, שולחים לך את הבחורה, תוך רבע שעה היא תהיה שם, כבר יצא לדרך. דופקים בדלת, הוא כולו מתרגש, שם פסמים, סידר את הבלורית שלו שכבר אין לו. בקיצור, איכשהו פותח את הדלת, מה הוא רואה? הבת שלו, הסטודנטית, בת שלו באוניברסיטה, בוויקנדים, שיש חופשה מהאוניברסיטה, שישי שבת, בארץ, באילת, במלון. נערת ליווי הבת שלו. הבת שלו נכנסה בדלת, ומה קרה לו? רגע, זה רק התחלת הסיפור. על המקום הוא קיבל התקף לב ומת. במקום הוא מת. תראו מה קרה לו. מי יודע, אולי צריך לחיות עוד 30 שנה, הוא לא היה מבוגר, היה בשנות ה-50. גם מת, אבל לפני שמת, הוא קיבל משהו יותר גרוע מהמוות. ביני לבינכם, מה אבא נורמלי מעדיף? שיקבל את כיף לב וימות, או שיראו לו שהבת שלו נערת ליווי? אבא נורמלי, אני לא מדבר על כל המטומטמים ששולחים את הבנות שלהם להיות ערומות במגזינים. אלה אנשים שכבר הם כבר לא נקראים אנשים, אלה יותר גרועים מכלבים ובהמות. בגמרא כתוב, אחד שאוכל בשוק, חברים שלו זה כלב. הגמרא לא רצתה לדבר בלשון מגילה, לא רצתה לקרוא לו כלב, אז היא אמרה, הוא חבר של כלב. הרבה פעמים הגמרא מדברת בגרמזים. אחד שאוכל ברחוב, ככה כל התחינה בפלאפל, הוא עומד באמצע הרחוב ואוכל. זה לא בן אדם בכלל. לא מדברים על אחד עכשיו שהוא נערת ליווי, גנב, סרסור, רוצח וכל הדברים האחרים. רק אוכל ברחוב. שמעתם? זה כבר עזוב אותך, זה לא בן אדם זה.
רק בפרסיה?
בפרסיה, שיש אנשים. בושה וחרפה. בושה וחרפה. אם היית מבין מה זה בן של הקדוש ברוך הוא, לא היית מעיז לעמוד ברחוב ולאכול כמו בעל חיים. בעלי חיים אוכלים בפחים, בזבל. האדם הוא מכובד. לא רק זה, יש בזה מדרגות. מישהו תלמיד חכם, אלה הגדולים, כתוב תלמיד חכם לא יוכל עם עמי ארצות באותו שולחן. לעולם הוא לא יוכל בפניהם. למה? הוא מתגנה בפניהם. כשאתה יושב עם בן אדם והוא אוכל איתך, איך אומרים, מאותו המסטינג, אין לך כבוד אליו יותר. אם עכשיו חבר שלך זה אחד שהוא פתאום נהיה שר הביטחון, אבל אתה רגיל לאכול איתו כל יום, אתם אוכלים כל יום במסעדה, אתה לא יכול לקבל ממנו מרות. לא רק זה, גם כתוב אין נביא בעירו. מי שגדל במקום ופתאום הוא נהיה נביא, השם התגלה אליו, הוא נהיה נביא, הוא לא יכול להשפיע על אנשי העיר. הם גדלו איתו. מה אתה בא להגיד לי עכשיו, הלכות, מוסר? בעיר אחרת אתה יכול להצליח. אין נביא בעירו. אתה, קודם כל, אתה צריך להבין שאין לנו, אנחנו רשות להגיד על דברים שכתובים בגמרא ובתורה שזה גרוע או שזה לא... אתה יכול להגיד, אני לא מבין. אני לא הבנתי את ההיגיון. ואם אתה תחשוב על זה בהיגיון, אתה תראה שזה דברים בדוקים ו-100%. שהאדם שאוכל בפניך, אין לך את אותו ערך אליו אם הוא שומר על דיסטנס. זה דברים ידועים ובדוקים. אותו דבר על לבוש. שאדם מתלבש כמו בן אדם, מכובד, הדור, באופן טבעי מכבדים אותו בכל מקום יותר. שהוא לבוש כמו איזה היפי שלוח, באף מקום לא מתייחסים אליו, גם שהוא בא לרעיון עבודה. למי יתנו להיכנס ראשון לרעיון עבודה? יושבים 10 אנשים. אחד בא עם ג'קט ועניבה או איזה וסט יפה, מכובד, הדור, נקי ומצוחצח, וכל התשעה ג'ינס קרוע, כמו שמסתובבים עם כל החבר'ה עם הברכיים בחוץ, אני יודע, שלוש עגילים פה, שערות מלאות בשומן, קוקו, לא יודע מה, עגיל פה. את מי הכניסו למנהל ראשון? כל מקום בעולם. סין, יפן, ערב הסעודית, אפילו בישראל. את מי הכניסו? רק את זה שהוא הדור. ואם יהיה עוד זמן, ידברו גם עם האחרים. רוב המקרים גם ייתנו לאחרים תירוץ. המנהל עסוק, תלכו. מה אנחנו מבזבזים עליכם את הזמן? בגלל שהמראה החיצוני של האדם מראה מי הוא. לפי איך שאתה מתלבש יודעים מי אתה. לפי השיער שלך יודעים כמה אתה פרוץ בעריות. רק בלהסתכל על השערות של הבן אדם יודעים עליו הכל. אתן לך דוגמה. אני מכיר איזה רב אחד שכולם חושבים שיש לו רוח הקודש. ואין לו, הוא בעצמו אומר אין לי כלום, שום רוח הקודש, לא רואה שום דבר על בני אדם. אבל מה? הוא, שכל יש לו. הוא יודע, הוא למד גמרא הרבה. שהוא רואה חילוני שבא אליו, גם בחילונים יש דרגות של פריצות. יש כאלה שהם ממש מכורים לזה כמו לסמים, הם לא יכולים רגע בלי זה. כל לילה מועדון אחר, עומדים עד שלוש בלילה, כמו כלבים, מזילים ריר, ככה. ויש כאלה פעם בחודש. ויש כאלה שזה גם הם בעצמם מבינים שזה לא קלאס, לעמוד שם כמו איזה צייד עלוב ולחפש בחורות, כמו איזה כלב שמזיז את הזנב. יש כאלה שיש להם שכל, הם מבינים שזה תת רמה. אבל לא כולם מבינים את זה, לפעמים לוקח שנים להבין את זה. אני מכיר הרבה אנשים שהיו ככה במועדונים, והיום כשמסתכלים על זה הם בוכים מרוב בושה. איך הייתי, איזה מזל שיצאתי מהחיים האלה, עלובים. כמו בעל חיים, שום הבדל, שום הבדל ביני, אין לי שום דבר רוחני, ממש כמו סתם שוק בשר. בקיצור, מה קורה עכשיו? הוא בא, כל מי שבא לרב הזה, הוא מסתכל על הבלורית שלו. אם יש לו שער קצוץ, היום זה כבר לא ראיה, כי היום זה נהיה במוד השער קצוץ. אבל עד לפני כמה שנים, כל מי שהיה פרוץ בעריות, היה מגדל הרבה שערות. כמה שיותר שערות ככה וזה, סימן שהוא יותר חולה נשים. אז כל מי שהיה בא אליו, אומר לו, אתה יש לך בעיה חמורה מאוד, אתה עושה הרבה עבירות עם בחורות. עכשיו, הוא אומר, איך הוא יודע מה הוא נביא? מה צריך להיות נביא בשביל לראות? רואים כמה זמן השקעת על השערות, יודעים כמה אתה פרוץ, אותו דבר אישה. כמה שיותר צבעונית, יותר גוונים וצבעים ולק אדום ואודם ורוד וכל מיני ניתוחים פלסטיים, יודעים שיותר פרוצה. וכמה שיותר סולידית, גדים יותר קונסרבטיב, יודעים שאישה עם קלאס, לא צריך לדבר איתה בכלל. כל דבר על האדם, איך שהאדם הולך, יודעים מי הוא. אדם הולך ככה עם הידיים, ככה בחוף, יודעים, זה גוידו, מת על גאווה, מאוהב בעצמו. עובד 4 שעות מול המראה, גוזר את הגופייה, הולך למכון כושר 3 שעות ביום, רק שיסתכלו שיש לו שרירים, גלח את השערות, הולך ככה כמו גורילה בספארי. זה, תיקח ממנו את זה, הוא מתאבד. תגיד לו, אין לך, עכשיו השופט גזר שאסור לך ככה ללכת בחוף. באותו יום הוא הורג את עצמו. פעם אמר לי איזה אחד, אתם יותר מדי אתם עם הצניעות, צניעות, צניעות, יותר מדי הגזמתם, מה זה פה, איראן? אמרתי לו, תגיד לי, אני שואל לך שאלה. אתה הולך עם אשתך בחוף הים עם ביקיני? הוא אומר לי, מה, איזה שאלה? כל שבת אנחנו בים, יושבים. אני כבר לא מדבר איתו על חילול שבת עכשיו. אמרתי לו, תגיד, לא מפריע לך שאשתך יושבת, אמא לילדים, אשתך שהיא שלך, וכל גבר שעובר מסתכל עליה בחוף, לא מפריע לך? הוא אומר לי, לא, כולם ככה. לא מפריע לי. אמרתי לו, תגיד, בוא אני אשאל אותך שאלה. נגיד שאשתך הייתה עושה לך יום הנישואים. 20 שנה אתם נישואים, הזמין האורחים, באו, מצלמים, הוגה. פתאום, באמצע המסיבה, היא יוצאת מהחדר שינה בביקיני, לעיני 300 אורחים לסלון. ככה מביאה לך את ההוגה של היום הולדת, לא יודע מה. אומר לי, מה, השתגעת? זה באותו רגע גמרה איתי זו, אני גמרתי איתה. אז אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. רק לפני דקה אמרת לי שאם אשתך תלך לפני מיליון חולי נפש בחוף הים, שהסיבה היחידה שהם באים לים זה להסתכל על בחורות כי הם חולי נפש, זה הסיבה היחידה, שהיא עומדת לפני מיליון גוידוס בחוף הים, לא מפריע לך. אבל שהיא יצאה לסלון, 3-4 גברים הסתכלו עליה, גמרת איתה? למה? כי פה אתה לא רגיל. ושם אין בושה. אבל מה עם האמת? אז פתאום הוא התחיל לחשוב, הוא אומר, אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. באמת, למה אני מסכים בחוף הים ובבית לא? לכאורה זה צריך להיות הפוך. בבית אתה צריך להפריע לי קצת. בחוף צריך להפריע לי הרבה, לא? אחד שאשתו גילתה לו שהיא פרוצה. אם היא רק פרוצה שבוע והיא הייתה רק עם שני גברים, או אם היא כבר 20 שנה והייתה עם 2,000 גברים, זה אותו גואל מבחינת הבעל? לא, זה לא אותו גואל. אחד שרק עשתה רק כמה עבירות, נו, אז הוא אומר, טוב, זה רק קרה, בוא ננסה לשקם. אבל אחת שאומרת לו, אני 20 שנה ככה, שאתה עובד בלילות, זה מה שאני עושה. מה יעשה בן אדם כזה? הוא יכול לסלוח לה? איזה נור, איזה טיפה שיסלח לאחת כזאת? שלא לדבר שמהתורה אסור, אין, אישה שזנתה, אסור לסלוח לה. חייבים להתגרש על המקום.
ואם גבר שזנה?
גבר שזנה זה עבירה. גבר שזנה זה עבירה. אבל לגבר מותר לשאת יותר מאישה אחת על פי חוקי התורה, לכן חומרת העבירה היא יותר קטנה. מישהו מפריע פה, יותר מדי דיבורים. שומעים, גבר, אם אישה מוכנה לסלוח לו, אז אפשר לשקם את הניסיון, כי מעיקר הדין, אם הוא לא היה נשבע לה בכתובה, או שלא היה חרם רבנו גרשום לאשכנזים, אז הוא היה יכול לשאת עוד אישה. הוא אומר לה, תשמעי, תסלחי לי, קשה לי להיות נשוי רק לך, אני 6 חודשים בניו יורק, 6 חודשים באבו דאבי, אז אני צריך עוד אישה, אני לא יכול 6 חודשים בלי אישה. וללכת לבחורות, לעשות עבירות, אני לא יכול, אני רוצה לשאת עוד אישה. מה אכפת לך? את לא תכירי אותה. את אשתי פה, נתן לך בית, משרתות, וילה, הכל בסדר. 6 חודשים שאני לא פה, מה את מעדיפה, שאני אלך לבגוד בך? לא, אז אני נושא עוד אישה. מותר לפי התורה. והיא גם, בנסיבות, היום אנשים הם מאוד קניות, הם גם לא...
שאתה שמעת ששתיים עשו, זה צריך 3.
אין כזה דבר, מי אמר לך את זה? מותר לאדם לשאת יותר מאישה אחת. עד כמה?
זה בתורה, אבל אין חוקים כאלה במציאות.
ברור, היום אין. היום זה נגד החוק באמריקה ובישראל. אבל אני אומר, אבל בהנחה והאישה מוכלת לך. נגיד שאשתך ספרדית ואתה ספרדי, ואתה נשבעת לה בכתובה שלא תישא אישה אחרת מלבדה, בלי רשות שלה. אבל אם היא מרשה, נגיד שאשתך עכשיו חס וחלילה, חס ושלום, נתנחה, היא לא מתפקדת, והיא יודעת שאתה גבר וזה, וזה לא מציאותי, שעכשיו 20-30 שנה תחיה ככה. והיא רוצה שדווקא אדרבה שלא תעשה עבירות, אז היא באה מציעה לך, אומרת לך, תשמע מוישי, אין בעיה, אני מבינה את ההגבלה שלי, אני יודעת שאתה נוסע הרבה לביזנס, באותו מקום תמצא לך שידוך, תישא עוד אישה, אני מרשה. מותר, אין שום בעיה. מהתורה אין לו שום בעיה. לכן, אז זה עבירה פחות חמורה, אבל אם התורה הייתה עושה אצל גבר סימן, למשל, למה כשברוך הוא עשה את האישה עם בתולין? זה כמו שאתה קונה בקבוק קוקה קולה, עושים לו את הטבעת הזאת? למה עשו לבקבוק את הטבעת הזאת? כדי שתדע אם הוא משומש או לא. למה? אם מישהו כבר פתח אותו, יש לך את הזכות לדעת. הבקבוק הזה יכול להיות שם מבורל. ברגע שהטבעת הזאת נפרצה, אז עכשיו יש לגבר את הזכות לדעת אם הוא הבעל הראשון של אשתו או לא. למה? למה קוראים לבעל בעל?
הוא בועל אותה.
3 פירושים. אתה רואה? אתה החכם. הם הגאונים, והם צוחקים עליך. ככה זה העולם, תתרגל. ככה זה בעולם הזה צוחקים על מי שמדבר אמת. נכון? אבל זה רק חלקית. יש 3 תשובות לזה. מה פירוש המילה בעל? בעל מלשון הוא בעל הבית שלה, הוא קנה אותה בכסף. אז הוא הבעלים שלה, כמו שיש לו מכונית, הוא קנה אותה, הוא הבעל הבית. הוא קנה את האישה בכסף כדי להגיד לה, אני, את בבעלותי כרגע. אני יכול למכור אותך, אני יכול לשחרר אותך. ברגע שאני אתן לך גט, שחררתי אותה, אבל כרגע את שלי, אז זה נקרא בעל, כמו שהוא אמר, בועל אותה, הוא אמור להיות זה הראשון, והיחיד שבועל אותה, לכן רק לא קוראים בעל, אף אחד אחר לא קוראים בעל, כי אין כזה מציאות שתהיה עם מישהו אחר, כן? ומה הדבר השלישי? מה הפירוש השלישי של בעל?
לקחת בעלות עליה.
אמרנו כבר.
לא, כאילו, שאתה מחליט בשביל הכל.
היום יש כזה דבר שנקרא פמיניזם.
פמיניסטית, כן.
פמיניזם. כתוב, ראיתי פעם פירוש מאוד יפה על שלמה המלך, על מצא אישה מצא טוב. ויש מקום אחר שכתוב, מוצא אני את האישה מר ממוות. וראיתי בגימטריות שם דבר מאוד מעניין. כשאומרים מצא את האישה, מצא אישה מצא טוב, מה זה מצא אישה מצא טוב? כמה זה אישה בגימטריה?
306.
א' זה 1, שין זה 300, א' זה 6, 306. כמה זה איש בגימטריה?
311.
שהגבר הוא במדרגה מעל האישה, שהיא מבינה שהוא הבעל, הוא הבעל, אז מצא אישה, 311, מצא 306, כמה אמרנו? 306. אז יש לו עדיפות עליה, אז הניסויים הלכו טוב, כי כולם יודעים מי הבוס. אבל מוצא אני את האישה, כמה נוסף ל-306? היי, נהיה 311, 311. מה הן רוצות? שוויון זכויות, פמיניסטיות. ניסויים כאלה נגמרו עוד לפני שהתחילו. גרשון, לא הורדת את הזבל. התגובה שלי תגיע. היא נועלת אותו בחוץ כל הלילה, הוא רועד. למה? הוא מפחד. אני זוכר בימים שהייתי בביזנס, כל פעם שהייתי בא לאיזה מקום, הבעל הבית היה מתלהב, יאללה, בוא נחתום חוזה, עד שהאישה הייתה נכנסת. ב-90% מהמקרים, אני כבר ידעתי, אני כבר נהייתי אלרגי לנשים אז. איך שאשתו נכנסת, ידעתי, התחילו הצרות. אני תמיד התפללתי שהאישה לא תופיע, שכבר נחתום, ניתן את הכסף ונגמר. וגם כתוב שם, זה non-refundable, אי אפשר לבטל. תמיד שהיא הייתה אישה נכנסת, we want to think about it. כי היא לא הייתה שם בזמן ההסברים. תמיד היא הבוס. עכשיו, יש כאלה כבר מראש שהיו אומרים לי, אני מוכן לחתום בתנאי שאשתי תרשה לי. עכשיו, היית רואה מאפיונרים. אתה רואה איטלקי מאפיונר, הוא מפחד מאשתו. גם בארץ ככה. זה המציאות. עכשיו, אני לא חלילה מזלזל בנשים. כתוב שיש באישה אין בינה יתרה, צריך לכבד אותה, לאהוב אותה, לקנות לה מתנות, כל הדברים שצריך, צריך.
לא צריך להקשיב למה, נכון?
אבל באף מקום, שמעו טוב, באף מקום לא כתוב שאדם צריך לעשות את אשתו הבוס שלו. הפוך. כתוב מפורש, אוהב את אשתו, אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו, מכבדה. אבל אוהב אותה כמו שהוא אוהב את עצמו, לא יותר. מה שאני לא אעשה לעצמי, לא עושה לה. מה שאני על עצמי לא מקפיד, לא מקפיד גם אצלה. עכשיו, אני אתן לכם סיפור שהגאון מבין לחי לפני 200... רגע, הגאון מבין לחי לפני 250 שנה, ויום אחד הוא החליט לעלות לארץ. בדרך לארץ הוא עבר דרך אמסטרדם. אז לא היה רכבות, לא היה מטוסים, כלום. הכל בסוסים, חמורים, עגלות, זה מה שהיה. אז הוא הגיע לאמסטרדם, והוא התארח בבית של איזה עשיר אחד. ואז הוא היה שם שלושה שבועות אצל אותו עשיר, והעשיר הזה ראה שהוא לומד תורה בלי הפסקה והוא באמת צדיק. שהוא עמד לעזוב את הבית, בעל הבית אמר לו, כבוד הרב, ראיתי עליך שאתה רב אמיתי, צדיק אמיתי, כל מה שמעניין אותך זה רק התורה, בבקשה תברך אותי לפני שאתה הולך. אבל לפני שאתה מברך אותי, אני רוצה לשאול אותך, כיוון שהיית איתי שלושה שבועות פה בבית, האם ראית בי איזה משהו גנאי שצריך תיקון? תגיד לי, אני רוצה לדעת מה אני צריך להשתפר. אז הגאון מוילנה אמר, לא, דווקא התפעלתי ממך מאוד, אתה אדם ירא שמיים, מקפיד, לא מדבר לשון הרע, שומר שבת, מכבד את השבת, עוזר לרבנים, מכניס אורחים, הכל היה אצלך מצוין. רק יש דבר, הערה אחת יש לי אליך. אז הוא אומר לו, כן, 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 אומר לו, אני ראיתי שאתה אוהב את אשתך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. וזה לא מה שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא שאתה צריך לאהוב אותה כמו שאתה אוהב את עצמך, לא יותר. אם היו רוצים יותר, היו אומרים כמו בלכבד. מה כתוב במכבדה יותר מגופו? למה בלאהוב לא אמרו אוהב אותה יותר מעצמו? כי השם לא רצה שאתה תאהב אותה יותר מעצמך, כי אתה הבוס. אז תאהב אותה עד כמו שאתה אוהב את עצמך, זהו. טוב, אז הגאון מוילנה אומר לו, ואני ראיתי שאתה אוהב את אשתך יותר מעצמך. למה? כל בוקר אתה קם מוקדם, לפני שאתה לבית הכנסת, אתה מכין לאשתך קפה, מביא לה למיטה. ראיתי אותך נכנס לחדר עם מגע של קפה. ולעולם לא ראיתי אותך מכין לעצמך קפה, אף על פי שראיתי אותך במצבים מסוימים כן שותה קפה. זאת אומרת, אתה אוהב קפה. למה עצמך אתה לא מכין קפה בבוקר? דבר ראשון אתה מכין לה. אז עכשיו הוא מספר לו העשיר לגאון מוילנה סיפור, מזה אנחנו נלמד הרבה על החיים, תשמעו טוב. אומר לו, כבוד הרב, אתה צודק, באמת אני עושה את זה, ויש לזה סיבה מאוד מאוד חשובה. אומר לו, כשאני הייתי נער, כשהייתי ילד בגיל 9, הייתי תלמיד חכם בישיבה, כולם ידעו שאני אמור להיות תלמיד חכם גדול. וכבר אז ביקשו אותי לשידוכים. כבר אמרו שהילד יגדל עוד כמה שנים, אז בא איזה עשיר אחד, בא לאבא שלי, בא אחד לאבא שלי, אומר, תשמע, אני יש לי בת, היא בת 8, הבן שלך בן 9, אני חושב שבבוא היום הם יהיו יופי של שידוך. אני רוצה מעכשיו לסגור איתך עניינים. אני אממן את הבן שלך, את הלימודים שלו, את הרבנים שצריכים ללמד אותו, את הבגדים שלו, הכל, אתה לא צריך לדאוג לו יותר. זהו, הוא כמו בן שלי עכשיו. אני אממן אותו עד גיל חתונה. ביום שאנחנו נרצה להרס אותם, נשאל אותם. אם הוא מעוניין בביתי, ואם היא מעוניינת בו, נחתן אותם. אם לא, בסדר, נשבר הכל, הפסעתי את הכסף, שווה לי לאמר. אבל אם הם יאהבו אחד את השני, לפחות גידלתי את החתן שלי. אז אנחנו, אומר, אנחנו לא היינו עשירים, אבא שלי מיד הסכים, למה לא? בן אדם צדיק, יש לו בת יפה, הכל בסדר. 6 שנים הוא מימן אותי, עד שהגעתי לגיל 15, ואז הוא פשט רגל. ואז ההסכם היה שהוא עד נגיד עד גיל 18, עד גיל 19, עד שאני רוצה להתחתן איתה. בינתיים הוא פשט רגל, הוא לא יכול היה לממן כלום, הוא אומר. אז בגלל המצב הזה, כיוון שהוא לא עמד בהסכם, אז נשבר ההסכם. בינתיים הוא אומר, אבא שלי היה צריך עכשיו לחתן אותי עם מישהי אחרת, שהוא רוצה שאני אלמד תורה. אז מצא לי שידוך אחר, חיתנו אותי עם בחורה אחרת, וגם את הבחורה המסכנה הזאת שאבא שלה פשט הרגל, חיתנו עם מישהו אחר. וככה נגמר הסיפור. אומר, אני ביום של החתונה שלי, גמרתי את החופה, קצת ריקודים, הרגשתי לא טוב, ונפלתי לחולי מסוכן מאוד. לקחו אותי לבית חולים, לא נגעתי עוד באשתי, הוא אומר. לקחו אותי לבית חולים, ואחר כך, אחרי תקופה של התאוששות, לקחו אותי לאיזה בית הבראה, כן? ושמו אותי שם, ואבא של אשתי, שעכשיו הוא גם עשיר, זה עשיר אחר, שמימן אותו מגיל 15 והלאה, שילם עליי במשך 10 חודשים לבית חולים שם שיתפלו בי. ואני לא יכול, אני לא יכול לתפקן, אני לא יכול לקום, לא יכול ללכת. אחרי 10 חודשים שהרופאים אמרו, אין עצה, אין פתרון, זה הוא יכול 20 שנה לשקף פה. אז הוא זנח אותי, והוא בא אליי לבית חולים, אומר, מצטער, 10 חודשים שילמתי לך לבית חולים, זה הון, מימנתי אותך כמה שנים, אני מבקש לך שתיתן מהר גט לבת שלי. לא נגעת בה עדיין. היא הוצירה, מה, עכשיו אתה תהיה פה 10 שנים, תהרוס לה את החיים. אתה ממנו לא יכול לעשות איתה כלום. תן לה גט. לא היה לי ברירה, נתתי לה גט. הוא אומר, בינתיים זרקו אותי מהבית חולים, כי לא היה לי לשלם. זרקו אותי לרחוב. אז עכשיו הייתי בכיסא גלגלים ברחוב. בא אליי איזה אני אחד, אומר לי, תשמע, אני מתאים לי שאתה תהיה שותף שלי בלקבץ נדבות. אז אומר, אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני רואה שאתה בקושי יכול לסובב את הגלגלים. אני הולך כל יום ככה מקבץ נדבות, ואני מכיר את הראש של האנשים. עד שהם לא רואים בעיניים, קשה להם לתת. ככה הם יראו שאני מביא איתי נכה, ואני אגיד שאתה, אני עוזר לך, ואנחנו נהיה שותפים. נחלק בינינו את מה שנותנים. גם נקבל הרבה יותר, אנשים ירחמו. ככה הוא התחיל ללכת איתו עם המסכן הזה בכיסא גלגלים, ואנשים נתנו כפול, פי 3, פי 4, בקיצור השתלם לו, גם יש לו עם מי לדבר, הוא לא לבד. ככה הם עובדים כמה שנים, יום אחד הם רואים איש עם אישה בכיסא גלגלים, ואומרים להם, מה אתם עושים? אומרים, אנחנו מקבצים נדבות. מה אתם עושים? מקבצים נדבות. התחילו לדבר, יושבים אוכלים בינתיים מהכסף, קנו קצת לחם לאכול, בסוף אומרים, אולי נעשה שותפות ארבעתנו, ככה נבוא, זה כבר ייראה כמו אגודה, אורגניזיישן, מביאים את הנכים וזה, זה נראה עוד יותר. תנו לנו צ'קים יותר גדולים, כמה שיותר יותר משכנע. כשעשו ביניהם קיית כף, בקיצור הם הולכים עכשיו, הם אוספים, אוספים, זה כבר הרבה שנים כבר המעשה הזה. יום אחד השניים העניים הבריאים, אלה שדוחפים את הגלגלים, אומרים, תראה, אנחנו כבר כמה שנים עשינו ברוך השם פרנסה, לא התעשרנו, אבל אנחנו חיינו ברוך השם בכבוד. שניכם נכים, מה יכול להיות יותר אידיאלי שנשדך ביניכם תתחתנו? לפחות תהיו בעל ואישה, כי אם לא, אתם בחיים לא תתחתנו. מי ייקח אתכם ככה במצב הזה? אז אומרים, אתה רוצה, עכשיו הוא אדם צנוע, עד היום הוא עובד איתה כמה שנים, לוקחים אותם בכיסא גלגלים, הוא לא מסתכל עליה. והיא אישה צנועה, היא לא כמו היום, ישר אישה רואה גבר, עושה לו ככה, ככה, 500 פעם בדקה. כל 10 שניות הולכת לשירותים וחוזרת ומתאפרת. אז היה עולם אחר, זה לא מה שהיום. גם אנשים שמרו על העיניים, שמרו על הלשון, עולם אחר היה. בקיצור, הפגישו ביניהם, הסכימו להתחתן, נגמר. אמרו לך, מסכנים, ארבעתם עשו חתונה קטנה, הרימו איזה כוסית יין, התחתנו, הביאו איזה רב, חיתנו ביניהם. טוב, עכשיו מה עושה זוג? אין להם איפה מקום לגור, הם הומלסים. הם גרים באיזה שלטר וזה. בקיצור, אמרו להם, אנחנו יש לנו, ניתן לכם קצת מתנה לחתונה, יש לכם קצת כסף שיצטבר, תלכו הלילה למוטל, ככה תוכלו לקיים מצוות ייחוד. אולי עוד תביא ילד לעולם. נו, זה שאתה נכה, זה לא אומר שאתה עקר, כן? קיצור, הם הגיעו לעוד למלון, ועכשיו הוא יושב על המיטה, והיא יושבת על המיטה, ופתאום הוא רואה שהיא מתחילה לפקוט. הקלה. היא בוכה, 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 רועדת כולה. אז הוא אומר לה, מה קרה? עשיתי משהו לא בסדר? היא אומרת, לא, אני מסתכלת עכשיו על עצמי, איזה חיים היה לי. הייתי ילדה, אבא שלי עמד לחתן לי אחד שהוא היה תלמיד חכם גדול, ואחר כך בגלל שפשטנו רגל, לא יכולנו לשלם ולא עמדנו בתנאים, ומתחילה לספר את כל הסיפור, ופתאום הוא גם מתחיל לפקוט. אומר לה, מה את אומרת? זה אני הבחור. הם עברו הרבה שנים מאז, הם היו נערים, הם כבר עכשיו מעל גיל 30. אז הוא אומר לה, זה אני הבחור. אומר לה, מהיום שחיתנו אותי עם אישה אחרת, משמיים לא נתנו לי לגעת לה ביד אפילו. ישר נפלתי לכיסא גלגלים, למשכב. שמו אותי 10 חודשים באיזה בית חולים, זנוח שם, ומאז אני בכיסא גלגלים, והיא אומרת, אני גם כן. חיתנו אותי עם בחור, בלילה של החתונה נהייתי נכה. לא יכולה לזוז, הרופאים לא מבינים מה קרה, היא אומרת. בקיצור, איך שהם התחתנו, 30 יום מהיום של החתונה, שניהם נהיו בריאים לגמרי. הוא אומר לו, לגאון מווילנה, אתה יודע מי זה הזוג הזה? אני זה הבעל. ראית איזה מיליונר נהייתי? אני הכי עשיר באמסטרדם. מהרגע שקמתי מהכיסא גלגלים, התחלתי לעשות בעסקים, כל מה שנגעתי נהיה זהב. וכל זה, בזכות האישה, כל עוד שהיא לא הייתה לי, הייתי נכה, זרוק, הומלס, אין לי בריאות, אין לי כסף, אין לי ילדים, אין לי כלום. מהרגע שנכנסה לחיים שלי, תראה מה קרה. תראה, עכשיו אתה באת, ישנת אצלי 3 שבועות, באים אליי הרבנים הכי חשובים באירופה, אצלי יושבים בבית. כל זה, איך אני לא אכבד אותה, אוהב אותה יותר ממני? אז הגאון מווילנה התחיל לפקוט. אמר לו, עכשיו, לא רק ששכנעת אותי, לכבודך אני אשאר אצלך עוד 2 שבועות. היה כבוד גדול. כשהגאון מווילנה היה אצלך בבית, תחשוב עכשיו בגדול הדור, רוצה להיות לך 3 שבועות, יש לך בית יפה, אתה נותן לו חדר, כל היום יושב איתך, שותים תה ביחד, לומדים, מדברים, נותן לך עצות, ברכות, וכל העולם יודעים, גדול הדור אצלך בבית, איזה מתנה גדולה, לא? וקיצור, הוא אומר לו, אז הגאון מווילנה ישר נתן לו ברכות, אמר לו, עכשיו, בדין, תרצת, למה באמת אחת כמוך צריך לאהוב את אשתו יותר? אבל השאר האנשים לא יותר, אבל גם לא פחות. קיצור, תראו, יש הרבה דברים שאנשים לא יודעים, אבל שמתחילים ללמוד תורה, פתאום מתחילים להבין למה הם סובלים כל כך הרבה בחיים.
זה היה מותר לו לאהוב אותה?
כן. הוא ראה שאתה רואה משמיים, הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עבר, זה רק בגלל שהרסו להם את השידוך. דרך אגב, מהסיפור הזה אפשר להבין מה שהרבה הורים עושים לילדים שלהם היום. הרבה, אלפים, אלפים של הורים, הם רוצחים את הילדים שלהם בדם קר. למה? הוא מכריח את הבן שלו להתחתן עם זאתי בגלל שהיא ממשפחה חשובה. הוא לא אוהב אותה. אבל הוא גם כן בא, אבא שלו, טוב, אני, איש עסקים, והוא לוחץ. ונגיד הוא מביא מישהי אחרת, הוא לא רוצה, ולא רוצים כזאתי, ולא רוצים מרוקאי, ולא רוצים פרסי, ולא רוצים בוחרי, ולא רוצה אשכנזי. כל הסיפורים האלה, והורסים להם את החיים, ובסוף הם מכריחים אותם להתחתן עם מישהו או מישהי, שזה לא השידוך שלהם. 20 שנה הם סובלים, 30 שנה הם סובלים בגלל אותו אבא. עכשיו, האבא הזה הוא לא רשע. זה לא שהוא שונא את הבן שלו, רוצה להרוס לו את החיים. הוא פשוט בור ועם הארץ. הוא לא מבין שזיווגים זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא, וזה לא הולך לפי ספרדי, אשכנזי, בוחרי, קפקזי או פרסי. זה לא הולך לפי זה. זה רק אצל אנשים מטומטמים יש את הדברים האלה. מי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתחתן עם אשכנזיה, אפשר למנוע כזה דבר? או שהאשכנזיה תתחתן עם ספרדי. מי יכול למנוע כזה דבר? השם אמר יוסף לרחל, בנסיבות האלה זה שניים שנראים הפוך לגמרי. זה שחרחר, זאת בלונדיני, זה ספרדי, זו אשכנזית, זה אמריקאי, זו ישראלית. בכלל, לא היית חושב, ופתאום הם מתחתנים ויש להם ילדים צדיקים והכל פרפקט. ומה? אוטוטו ההורים שלהם היו עושים את זה. נתן לכם סיפור שקרה, אתם שמעתם על נפוליון. נפוליון היה לפני 200 ומשהו שנים, התחיל לכבוש כמעט את כל העולם, הוא כבר כבש. הוא היה בצבא צרפת, אבל הוא עצמה איטלקי, בונפרטה. והוא, נפוליון, עכשיו עמד ללכת למלחמה הקריטית, הסופית, נגד רוסיה. כבר כבש הרבה מהעולם. עכשיו הוא הולך למלחמה נגד הרוסים. בדרך, הוא הגיע עם הצבא שלו לוולוז'ין. שם היה התלמיד של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין. הוא כתב ספר מאוד מאוד חשוב, זה נקרא נפש החיים, זה הכל קבלה ודברים עמוקים. הוא היה תלמיד שלמד יום יום אצל הגאון מווילנה, וכל הדברים הרבה שיודעים על הגאון מווילנה יודעים ממנו. הוא היה התלמיד העיקרי שלו. עכשיו, הרב חיים הזה מוולוז'ין, נפוליון שלח אחד הגנרלים שלו להיפגש עם הרב, שיגיד לו מה דעתו על המלחמה. מאוד הוא כיבד יהודים, נפוליון. כשנפוליון בא לארץ, הוא ראה בתשעה באב יהודים יושבים בבתי כנסת ובוכים. אז הוא אמר, מה קרה להם אלה יושבים על הרצפה ובוכים? אז אמרו לו, הם בוכים על בית המקדש שלהם שנהרס. אז הוא אומר, מתי זה קרה? לא שמעתי על זה. אומרים לו, זה היה לפני 1800 שנה. אומרים, מה? עכשיו הם נזכרו לבכות על משהו שהיה לפני 1800 שנה? אמרו לו, לא, הם כל שנה בוכים. בתאריך הזה שזה נחרב על ידי הרומאים, כל שנה בתאריך הזה הם בוכים. אז הוא אמר, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. מאוד אהב את היהודים. הוא גם רצה לחדש את הסנדרין. הוא אמר לרבנים, תחדשו את הסנדרין, אני אתמוך בכם, אתן לכם כסף. קיצור, היה בו כמה דברים טובים. למרות שהוא גם רצה חמונים, אבל כלפי היהודים יחסית, הוא היה בסדר. בקיצור, הוא עכשיו הולך לכבוש את רוסיה. והוא שולח גנרל הרב חיים מוולוז'ין, והרב חיים מוולוז'ין אמר לשליח, השליח שואל אותו, כבוד הרב, מי ינצח? אנחנו כבר כבשנו את כל העולם, נשאר לנו את רוסיה. אנחנו ננצח או שהרוסים ינצחו? הוא אמר לו, הרוסים יקראו אתכם לגזרים ולא יישאר ממכם זכר. בפנים. הוא נבעל, אומר לו, איך כבודו הגיע לזה? אומר לו, בוא אני אספר לך משל, מזה תבין. תראו, גם אנחנו נלמד מהמשל הזה הרבה על החיים. יום יום אנחנו עושים את הטעויות האלה. אומר לו, פעם אחת היה איזה עשיר אחד שרצה כרכרה מכובדת יפה, הוא בנה לעצמו, קנה לעצמו כרכרה, הוא קנה ארבעה סוסים הכי יקרים בעולם. סוס אחד מאנגליה, סוס אחד מערב הסעודית, סוס אחד מפה, מפרס. הביא סוסים, משהו משהו, רתם אותם לכרכרה, יש לו עכשיו נהג, והעשיר הזה ככה, הכרכרה לוקחת אותו. יום אחד היה גשם, גשם שוטף, והתחיל להיות הרבה מפולות של בוץ, ביצות כאלו. הוא הגיע לאיזה מקום של בוץ, והגלגלים של הכרכרה נתקעו בבוץ. תופס הנהג את השוט, נותן לסוס הראשון, יש ארבעה סוסים, ארבעה סוסים הכי יקרים בעולם. הוא נותן לאחד הסוסים מכה, הסוסים מתפרים, משתוללים, העגלה לא יוצאת מהבוץ. נותן לסוס בשני, לא יוצא. שלישי, רביעי, ככה עושה כמה סיבובים עליהם. כל פעם נותן לסוס אחר מכה, הם לא זזים. פתאום אחרי רבע שעה, באה איזה כרכרה מצ'וקמקת, איזה אני אחד, שני סוסים רזים כאלה, מוזנחים, לא שווים $100 אפילו. שניהם באים, הכרכרה שלהם נתקעה בבוץ לידו. הוא פה והם פה. תפס העני את השוט, נתן לסוס הראשון מכה, הסוסים ככה התחילו לצעול, וופ, יצאו מהבוץ. שני רזים עניים, עלובים, וופ, מכה אחת יצאו מהבוץ. אומר לו הרב חיים מוולוז'ין לגנרל, אתה יודע מה קרה פה? הגנרל מתפלא, אומר לו, מה קרה? אומר לו, השני סוסים של העני, מהיום שנולדו, אצל העני, גדלו ביחד, אכלו מאותו מסטינג, שתו מאותה שוקת, אכלו את אותו חציר, בטוב וברע הם ביחד כל הזמן. יש ביניהם אהבה, כמו אחים הם. ברגע שנתנו מכה לסוס הראשון, הסוס השני הרגיש בדיוק את אותו כאב. אז שניהם במכה התחילו לרוץ, אז הוציאו את העגלה מהבוץ. אבל העשיר שהביא כל סוס ממדינה אחרת, הם אויבים. זה סוס אחד בוחרי, סוס אחד קפקזי, סוס אחד אפגני, סוס אחד פרסי. ארבעתם בקרקרה אחת. נותנים מכה לבוחרי, כל השלושה האחרים מבסוטים. הם לא רוצים לזוז, יופי, מרביצים לו. נותנים לאפגני, השלושה האחרים מבסוטים. סתם אני אומר, זה, אני רק שתבינו את הנקודה, כן? אומר לו, כשכל פעם נותנים לסוס אחר, השלושה האחרים שמחים, הם לא רצים. אם הם היו אוהבים, שאחד סובל, כולם נותנים יד, והיו יוצאים בשנייה מהבוץ. אומר לו, אתם, הצבא שלך, נפוליון, ממי הוא מורכב? כל מדינה שכבשת, הצעת המשכורת לחיילים, מי שרצה פרנסה, הצטרף לצבא. אתה משלם לו משכורות, זה צרפתים, איטלקים, אנגלים, לא יודע מה, כל מיני אוסף של חיילים, הם שונאים אחד את השני, זה עמים אחרים, שפות אחרות, אין ביניהם שום אחוות אחים. הרוסים, הקוזאקים, השיקורים, כולם שותים מהבוקר עד כל היום, הם ביחד, גדלו ביחד. הרוסיה בשבילהם זה כל החיים, הם בשביל הצאר מוכנים למות. הם יקראו אתכם לגזרים כי הם מאוחדים. וככה היה, היה הסוף שלו. שם הם כפו למוות כולם, ככה היה בדיוק.
הוא לא יקשיב לו.
הם כבר שם, נפוליון, הוא כבר היה, איך אומרים, האגו שלו בשמיים. אמנם היה גמד, אבל היה לו אגו גדול. תמיד חז"ל אמרו, התאווה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. טוב, אנחנו סיימנו להיום. בסדר, מספיק, לא צריך יותר משעה וחצי.
עוד השלישית שקוראים לבלבל.
מה?
עוד עשר דקות.
זהו, נגמר, מספיק.
רק אנחנו קוראים לבלבל.
מה הם שלושת הסיבות שקוראים לבלבל?
את השלוש, הרעון.
אחד שבועל, שניים שהוא הבעל הבית, ומה השלישי?
מכבד אותה.
לא, מאיפה בא לשון בעל?
לא, בעל, כן.
בעל הבית.
נו, בתוך האותיות יש את התשובה.
בעל.
שהוא צריך להיות מעליה, על. קצת מעליה.
אבל איפה הבית הולך?
בעל.
כן, טוב. זה לא חייב להיות 100%, זה לא האוניברסיטה לדקדוק. בכל אופן, אבל שני הסיבות העיקריות זה שהבעל הוא מזה שהוא אמור להיות הבועל. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה באישה סימן היכר שהיא לא תוכל לשקר. ומה קורה פה? שעכשיו הבן אדם, אפילו אצל הערבים עד לרגע זה בכל העולם זה ככה. אתם יודעים שאישה שהיא בתולה יש לה ערך כפול מאישה שלא בתולה.
בטח.
אתם יודעים, בחתונות וזה שנותנים למוער לבעל. כן, לא, אז ככה זה עובד. גם שאנסו אישה כזאת וזה, אז אם היא הייתה כזאת או כזאת, יש לזה כנסות שונים בתורה. מהתורה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר, אישה כזאת שווה יותר מאישה כזאת. רש"י כותב לפני 900 שנה, ורש"י חי בצרפת, וצרפת תמיד הייתה מדינה מתקדמת. רש"י כותב שכל הגויות בתולות, הן עושות את כל העבירות, כל העבירות מן האפשריות, דבר אחד הן לא מסכימות, לא להיות בתולות בשום פנים ואופן לא. למה? אין לה ערך לחיים יותר. גויים, גויים, רש"י לפני 900 שנה בצרפת. אפילו אצל הגויים הוא כותב, כולם היו בתולות. למה? מי יתחתן איתך בכלל, אם לא? אני פעם היה לי איזה אחד שהוא היה בא לפה אוסף כספים, ובכסף הזה היה קונה כסף מחלק לעניים בירושלים. יש לו מין ארגון כזה, מכין ארגזים לשבת, יש לו מתנדבים, באים, שמים ליד הדלת, דופקים, ככה הוא מתנהל, הוא בא, אוסף פה כספים, חוזר לארץ, ממלא ארגזים, ככה כל חודשיים שלוש מופיע. הבן אדם הזה כבר בין 42-3, לא נשוי. כל החיים שלו הוא בעולם של חרדים ודתיים, שם בשכונת הבוחרים בירושלים. בסוף אני שואל אותו, תגיד, איך זה יכול להיות? אתה מכיר אלפי אנשים. אני פעם הלכתי איתו 10 דקות בירושלים, 100 איש עצרו אותו ברחוב. מה נשמע? כולם מכירים אותו. אמרתי לו, כל כך הרבה אנשים, לא אחד, לא סידרו לך שידוך? הוא אומר, לא, סידרו לי מאות שידוכים. אז למה לא התחתנת? אני אומר לו. אחת לא מצא חן בעיניך? הוא אומר, לא, המון מצאו חן בעיניי. אז מה קרה? הם לא היו בתולות, אז לא הסכמתי. סידרו לי הרבה בעלות תשובה, הוא בעצמו בעל תשובה. לא הסכמתי. אני אמרתי להם רק בתולה. אז אמרתי לו, אני לא מבין. מה אתה, עד כדי כך צדיק? מה, אישה שחזרה בתשובה היא כבר לא טובה בשבילך? הוא אומר לי, אתה מזכיר לי את הרב צדקה. היה הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, בעיר העתיקה, ובגאולה, יש שני סניפים. הוא אומר לו, הרב צדקה, תן לי ברכה. תן לי מהר ברכה. לא ידעתי שיושב אצלי במשרד בן אדם שהוא יותר צדיק מיהושע בן נון. אז הוא לא הבין בהתחלה. אבל מה שייך יהושע בן נון? הוא אומר לו, עם מי יהושע בן נון התחתן? עם אחת שהייתה גויה בכלל, שהיה לה בית בושת מקצועי, מה כתוב עליה? בספר, תקרא עליה. שבאו המרגלים, התחבו אצלה בבית, היא הכביעה אותם, אמרה שאתם כובשים את הארץ, היא אמרה להם, שמענו את השאר עשה השם אלוקיכם לכם. במצרים וזה, איך הם שמעו? לא היה CNN. איך הם שמעו? לא היה רדיו, לא היה עיתונים, לא היה כלום, איך הם ידעו? כי הקדוש ברוך הוא יראה את זה בשמיים לכל העולם. יציאת מצרים, מתן תורה, כל העולם הזדעזע. אז עכשיו היא אמרה לו, שמענו את אשר, אנחנו כבר יודעים שאתם עורכים כובשים פה את כל הארץ, ולא לשכוח, ישבו שם שבע אימפריות עם צבא כבד. ואנחנו, איזה עם היינו? עם תינוקות, עם זקנים, מה היה לנו לכבוש אותם? הם כבר אמרו, היא כבר ידעה. הגויה הזאת, שהייתה פרוצה גם, אמרה לו, אני יודעת שאתם כובשים את הארץ, רק מה? תעשו איתי ברית. אני הצלתי את החיים שלכם, בלבלתי את השוטרים, אמרתי להם שילכו לשם, ואתם בכלל הלכתם לשם, שאתם באים לכבוש את הארץ, אל תיגעו בי במשפחתי. אז אמרו לה, תקשרי סדין מהחלון, תעשי כמה סדינים שירדו עד למטה, וכל החיילים ידעו, הבית שיש עליו סדין שקשור, לא נוגעים בו. וככה כבשו את הארץ, והיא התגיירה, והיא הייתה אחד מארבע נשים הכי יפות בהיסטוריה. מבריאת העולם, יש את חווה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה ישירות, יש את שרה אימנו, שמי שראה את יופיה, כתוב שקראו לה עסקה, עסקה שכולם היו סוחים ביופיה, סוחים עם חף, כאילו נדעמים מהיופי שלה, של שרה, כן? והשתגעתי, מי משגע אותי, טוב, בסדר, קיבלנו את התשובה. בקיצור, אתם שומעים, אז שרה, מרוב שהיא הייתה יפהפייה וזה, ומי אשת פוטיפר, זאת שפיתתה את יוסף, היא השלישית, ורחב, אתם יודעים מה זה? אחד מארבע אנשים הכי יפות בהיסטוריה. ככה היום את הדוגמנית הכי יפה בעולם שמרים אותה בכל פינה, היא נראית כמו קופה לידה. שתבינו מה זה מדובר, אחד מארבע הכי יפות בהיסטוריה, לא בדור הזה. אז תאריך איזה יופי היה לה. והיא התגיירה, והיה לה עבר, מי יודע איזה עבר, ומי התחתן איתה? הצדיק הכי גדול, היורש של משה רבנו.
יופי, יופי.
לא חשוב. איזה צדיק ילך עם גויה כגיורת? איזה. אתה מכיר היום צדיק יסוד עולם שהתחתן עם גיורת שהייתה פרוצה בבית בושת? אין כזה דבר. למה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בתנך? את הסיפור הזה. מה, לא יכלו להחביא מה היא הייתה? מה היה צריכים לכתוב בתנך שהיא הייתה פרוצה אצל אישה זונה? בשביל מה היה צריך לכתוב את זה? תחביא את זה. תגיד והלכו והתחבו בבית אישה ושמה רחב. חייבים לכתוב שהיא הייתה זונה? של מה?
רשום רחב הזונה.
כן, למה? כדי להראות לך מה זה הכוח של בעלת תשובה. שעשתה את העבירות הכי מתועבות, אבל חזרה בתשובה, והיא כבר ראויה ליהושע בן נון. אז עכשיו הרב צדקה אמר לו את זה לבן אדם הזה, והוא מסכים, הוא אומר, אתם צודקים, הכל. אבל אני, איך אומרים בעברית, דפוק בראש. אך הוא אמר, לא, אין, זהו, זה אצלי בתוך הראש. והוא לא התחתן עד היום, היום הוא כבר מעל 50. מסתם הוא כבר גם ימות רווק. אין מה לעשות, לפעמים יש מציאות שאדם יש לו ניסיון, הוא לא עומד בו. זה היה אולי הניסיון שלו.
איך הוא ידע שאף אחד לא בתולה? בדרך כלל נשים הרבה שהיא משקרות, קודם כל. דבר שני,
כן, אפשר לרמוד את זה גם.
מה, הוא אומר, מה נשמע
רחל? לא, לא, אני אסביר לך, אצל הדתיים זה לא פשוט. אם אתה יוצא לשידוך עם אישה והיא אומרת לך שאף גבר לא נגע בה ואחר כך מתברר שזה שקר, היא לא נשואה אליך, זה נקרא מקח טעות. כל מתבטל. היא לא צריכה... שהיה הרמה, שקרים, אז זה נקרא מקח טעות. אז עכשיו אתה רוצה לקנות מין לי יעלום ואני מוכר לך זכוכית. אז מה, יש לי סיכוי בבית משפט לנצח? לא. זה, אתה לא, אתה שילמת לי על משהו אחד ונתת לך משהו אחר. רצית סעורים, נתת לך חיטים. אותו דבר פה, באה אישה, אתה מוכן להתחתן איתה רק בזכות זה שאף גבר לא נגע בה. פתאום מתברר שזה לא נכון, יש פסוקים מפורשים בתורה מה עושים עם אישה כזאת. הכתוב הוא אומר שמצאתי שאין לה בתולין. מה שמה אתה רוצה שאף אחד לא יסכים כזה דבר מהתורה? ואז כתוב שמוציאים אותה ובודקים באמת אם זה נכון, בודקים אם היה אדם או לא. ואז אם הוא משקר, אז הוא מוציא לה שם רע, הוא צריך לפצות את אבא שלה. סיפור ההפטרה הזה.
הוא ריפס בתולה. למה, מה, יש בעיה למצוא בתולה היום? כי יש עדיין...
בעיה גדולה מאוד יש. אצל בעלות תשובה, בגיל כזה, 30, 35.
לא חיפש במקום הנכון.
לא, חרדיות לא התחתנו איתו, הוא בעל תשובה. חרדית בדרך כלל לא מסכימה להתחתן עם בעל תשובה. אלא אם כן הוא נהיה איזה תלמיד חכם גדול שכבר שמו הולך לפניו.
אבל הם תופרים.
בסדר, אז יכולים לשקר. אבל אתה צריך להבין, אתה יכול לשקר בעולם הזה, אבל בשמיים השקר הזה תופס. ואחד שחזרה בתשובה, היא לא מסתמה, היא לא תשקר בכזה דבר. כי זה לא דברים פשוטים, זה משפיע על הילדים, זה משפיע.
אני לא יודע אם מישהי השידור שם.
צריכים רב שייעץ לך, ואתה תשאל אותו את השאלות והוא יכוון אותך. בלי זה קשה מאוד לראות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.